שלום לכולם, תודה רבה, אם אתם רוצים לדבר על הנושא הזה, גם רוצים לשמח להיות פה, אני רוצה שם, יש לנו כבר עצה לשמוע בישיבה, וזה, אנחנו גם רוצה להיות פה, השיחה שבעזרת השם הולך לדבר עכשיו, נגיד תהיה שיחה לא כל כך קלה. למה תהיה שיחה לא כל כך קלה? לא בגלל שיאמרו פה דברים מאוד אמיתיים, אלא כי יאמרו פה דברים הרבה אנשים זה מה שנקרא מלך זווית הסתכלות חדשה, כך זה לא מלכבים, אני חושב שזה כביכול שדבר על נושא המדיה והאינטרנט. הסיבה היא, כי בדרך כלל, אני אומר לצחק את הערבי, רוב שוכלן של השיחות של החום, עושים בעצם בשני נושאים. הנושא הראשון זה בזבוז זמן, הנושא השני זה חוסר הסבירות של חומש. כמובן נושאים שהם קריטיים לרוחו של עולם, כמה שנקשיב עוד ועוד, אף אחד לא יצא. אבל בקיצור עושים אותם, וזה מסכים להיות אדם הגון וישר, וכבר אתה מבין שהדברים האלה הוא כל העניין. זה שאתה אומר, אני מתחיל. לצערי, מדברים עליה. זה איך המדיה החילונית מעצבת את תפיסת העולם, האמונות והדעות, הערכים והעקרונות של רבים מאוד מאנשי הציונות הדתית. לכן אני קורא לסכם אותך במחנך סמוי, עוד מעט מבין למה הוא חנך, עוד מעט מבין למה הוא סמוי. זו בגדול, ילד שמגדל בחברה הדתית, הדתית לומר, נפתי, נפתחו כמה קודם, סך הכל הוא מקבל חינוך טוב, משפחות טובות, אנשים טובים, בספר טוב, ברוך השם בסיפור שלנו גם כשעצב את המורים, זה אנשים מסורים ואנשים טובים, ואז יש פער בלתי נתפס או לא מובן, בין כמות ההשקעה של החינוך, ובין התוצאה. זה לא 100% זה ברור, יש איזו ציפייה שהחינוך יעבוד, גם במפעלים הכי קורקמים בעולם לא 100% מהמוצרים יוצאים בסדר, בסדר, אחת מוצר ברור, אני נהיה במכונה ש-50% מהלגו שיוצא ממנה לא יהיה טוב, יש פה איזה סימן שאלה, המכונה. אנחנו יודעים על פי סקרים שנעשו, 43% מהאנשים שגדלו במערכות החינוך קצוצה בכל יסוד העולם, כן? כלומר, באופן מודולרי, זה אומר שכנראה עוד אחוזים מסוימים לא בהכרח הולכים בדרך בצורה מלאה. עכשיו, כי מדברים על כמעט 50% שלא ממשיכים בדרך, זה לא כישלון, זו קטסטרופה. אבל עכשיו השאלה היא, אבל שוב, למה זה קורה? הרי הכל עובד כמו שצריך, הבתים טובים, מערכת החינוך טובה, איפה זה נתקע? איפה זה לא עובד? והתשובה היא שיש פרמטר נוסף. בתוך כל הגופים שמחנכים היום, אני מדבר בעיקר על צעירים, סדר, נוער וגם קצת על תיכון, אבל האמת זה נכון גם לבוגרים, אבל בואו נדבר בעיקר על השכבה הזאת, יש עוד מחנך, יש עוד פרמטר שנכנס פה לגופים שמחנכים ומעצבים מתפיסת העולם של הבן אדם, וזה בעצם המדיה החילונית, וזה מה שנקרא שובר שוויון. זה שובר שוויון. אנחנו רואים את האחוזים של ההצלחה שלו, למשל, זה הצלחה לא מבוטלת. כלומר, חברה הדתית לאומית, משהו כללי, בלי שהיא שמה לב לזה, בלי שהיא מודעת לזה בכלל, הכניסה מחנך נוסף לתוך עולם החינוך שלה, וזה המדיה החילונית. עכשיו, למה אני קורא לו המחנך הסמוי? עכשיו, זאת אומרת, למה הוא מחנך? למה הוא סמוי? כי אף אחד לא התכוון לזה. אף אחד לא חשב לזה, אף אחד גם לא מותר לזה בכלל. שזה מה שקורה. אנשים חושבים שהם רק צופים במהדורת חדשות. הוא רק קצת משוטט בפייסבוק לקרוא קצת כל מיני דברים מעניינים. הוא רק מעביר את הזמן באיזה, לא יודע מה, באיזה סרט או סדרה או אפילו ספר כזה או אחר. בכלל לא מבינים שבאותו רגע הם הפקירו את המוח והלב שלהם בפני אנשים שהולכים לעצב להם את המוח ואת הלב מבלי שהם בכלל שמים לב לזה. בסיום הנקודה הזאת, תחשבו על בן אדם שיש לו איזה פעם היה, אתם יודעים, היה בער ליד הבית, הבן אדם היה צריך כל בוקר, לך תקלי, לשאוב מים מהבער, להביא הביתה. תחשבו בן אדם, זה כבד, בלי שעלה מים, זה כבד, נכון? הולך ומלא את הדלי, הולך הביתה. מגיע אחרי ה-20 מטר, מגיע כמעט לא נשאר שום דבר בדלי. למה? כי יש חור בדלי, כן. ברור שזה יצא. ברור? היו? ברור, זה בסך הכל אותה דרך בשביל נהודרת. מה זה משנה אם המדיה החילונית היא בצורת פייסבוק או בצורת ספר קריאה קומיקס? ברור? אתה יודע מה? אז מה, לא בדקתי אחוזים. אבל אני חושב שזה הולך למחמיר, אבל אני אגיד לך מה, האמת היא שאני שכחתי להגיד את זה, אני חושב שהכי טוב זה שבוא נראה את המכלול, ואז, לא, כי פשוט אחרת אנחנו לא זה, אוקיי? אני אומר, בוא נראה, מי שיש לו שאלות וכאלה, באמת, שיזכור אותם, בסוף אני אשמח לעשות זמן לשאלות, אבל בוא נראה קודם את המכלול, כי אז התמונה תהיה שלמה אותה. אני אביא דוגמאות, ואז ממי לזה יענה על הרבה דברים באמצע. רבותיי, המדיה החילונית והתרבות החילונית, זה החור בדלי של הציונות הדתית היום. אני אגיד אפילו בצורה, לא כולם מסכימים איתי, בעיניי זה יותר חמור מאפילו מהחוסר צניעות באינטרנט. למה זה יותר חמור? אז נכון שאולי בחשבון ההלכתי זה לא יותר חמור, אבל זה יותר חמור כי בסוף יש דברים שגם אנשים נופלים אליהם, הם יודעים שזה רע. כשאתה יודע שמשהו רע, כבר החיישנים שלך, מה שנקרא, עובדים. רגע שהמצפון עובד, המנגנון של תשובה מתחיל לעבוד. כשאתה לא יודע שמשהו רע, אתה לא יכול להתמודד מול זה. אז אני רק מסכם. אני בא לומר, נסה להסביר עכשיו, איך המדיה החילונית, זה החור בדלי, ששם פשוט הרבה מאוד מההשקעה שלנו כציבור יורדת לטמיון. עכשיו השאלה הבאה היא, מאיפה אני יודע מה קורה במדיה החילונית? מה לי ולזה? נכון? התשובה הראשונה, כי לא נולדתי רב, בסדר? האמת שנולדתי בתוך טלוויזיה, הרבה מאוד מהשנים מהחיים שלי, פעם טלוויזיות גדולות, לא היום, זה כזה צער, אין מקום. היה טלוויזיות כאלה ענקיות, אחת לגור בפנים, והרבה שנים, לצערי הרב, זכיתי, כן? לראות את הפרופסים האלה. אבל אני אגיד לכם משהו מעניין. תראו, אני בערך בסוף השמינית, ולא מעטים אבל במשך הרבה שנים, תדעו, ברוך השם, זכיתי ללמוד הרבה שנים בישיבה, הרבה שנים לקח לי, אז פתאום אמרתי, רגע, אתה חושב את עצמך, אחרי כמה שנים של לימוד תורה, ואתה פתאום לומד איזה משהו, משיעור, מספר, לא משנה לו, ואתה אומר, רגע, זה לא מה שאני חשבתי עד עכשיו, ואתה חושב לך, רגע, אז למה חשבתי למה שחשבתי עד עכשיו? אז אתה מגלה כי, וואלה, מישהו פעם לימד אותך את זה לפני הרבה שנים, עד היום לא הגעת לסוגיה הזאת, ואחרי שאתה לומד את הסוגיה הזאת, אתה פתאום קולט שיש לך כבר איזה עמדה, וזה לא עמדה של יהדות. מבינים? כלומר, שנים לקח להשתחרר מזה. אבל הדבר השני הוא, ב-12 שנים האחרונות, יצא לי ללמד בכל מיני מסגרות על תיכוניות. אם זה במכינה, שזה קבוע, וחוץ מזה, כמה שנים לימדתי בבית מדרש של סטודנטים באריאל, לימדתי פעם בישיבת הסדר אחת, שיעור קבוע, לימדתי מהלך השנים בארבע מדרשות לבנות. כלומר, יצא לפגוש מאות, אם לא אלפים, באמת אני אומר, של אנשים שהם תוצר ושל החינוך הדתי-לאומי, בגיל הזה של סוף התיכון, כל הזמן אתה פוגש את זה. בעיקר אתה פוגש את ההדים מהתרבות החילונית דרך התלמידים או תלמידות. בצורה הכי קלאסית זה שאלות. ואדם שואל שאלה בשיעור אמונה, לגיטימי, אני בא לשאול כל השאלות שאפשר. אבל אתה שואל את עצמך רגע, למה הוא שואל את השאלה הזאת? מה הנחת היסוד שעומדת ביסוד השאלה? ואני אתן דוגמאות, אתה אומר לך, זה לא הנחת היסוד של תורה. אז למה יש לו הנחת היסוד כזאת? המחנך הסמוי, עשה עבודה טובה. אוקיי? אז זה גם מה שגרם לי יותר להיכנס לתמונה הזאת. עכשיו אני רוצה לפני, עוד פעם לפני שתמשיך, היו כמה הקדמות, זה בטח. בואו רק ניישר כאן מבחינת מושגים. על מה אנחנו מדברים ומה אנחנו לא מדברים. אני לא מדבר בשיחה הזאת על חילונים, בני האדם המוגדרים, כן? חילונים, לא רלוונטי. אנחנו מדברים פה על התרבות. בסדר? התרבות זה עולם הערכים, תאומות המוסר, תפיסות העולם, השקפות. זה אנחנו מדברים אך בלבד, שגם בוא נגיד התרבות החילונית זה די בסוף העתק הדבק של אירופה ואמריקה, אין פה באמת איזה משהו מקורי שלא נמצא שם. כשאנחנו מדברים מדיה, על מה אנחנו מדברים? סדרות, סרטים, כל סוגי התקשורת למיניהם, מהדורת חדשות ברדיו, תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, תוכניות סאטירה, פרסומות, הצגות תיאטרון, קליפים, אתרי אינטרנט, עיתונים, ספרים, ספרי ילדים, משחקים, משחקי מחשב. כל הפלטפורמות שבעצם בסוף הן מביאות לידי ביטוי את התרבות. נקודה אחרונה חשובה ביותר, התרבות החילונית לא בהכרח משקפת את הנורמות בפועל בציבור החילוני. ברמת הסטיגמה אני אגיד, רוב מוחלט של מייצרי התרבות החילונית הם קבוצה מאוד קטנה בתוך הציבור החילוני, שוב, ברמת הסטיגמה, חילונים, שמאלנים, אשכנזים, בעלי דעות ליברליות ופרוגרסיביות, הבעיה היא שהקבוצה הקטנה הזאת חולשת, אני מדבר לא רק איזה תחושת בטן, אלא אנשים שעוסקים בתחום הזה, ספרים ומאמרים שנכתבו על ידי אנשים שבדקו את זה, קבוצה מאוד קטנה, בתוך העולם החילוני, שולטת שליטה מוחלטת על כל המדיה והתרבות של החברה החילונית כולה, דרך אגב זה גם קורה בארצות אחרות, אבל ככה זה אצלנו. אז יש פה איזה מיעוט ששולט על הרוב, רק אני שוב מדגיש שאנחנו לא מדברים על רוב החילונים, יפה. אז עכשיו אנחנו רק מסתכמים, הנושא שלנו זה השפעת המדיה החילונית והתרבות החילונית על תפיסת העולם של דתיים, ועכשיו אני רוצה לספר כמה סיפורים שציפה יפגיש אותנו איך זה נראה. לפני כמה שנים הגיע בחור למכינה, סוף השמינית, אוקיי, בחור דתי-לאומי, מבית גם סך הכל די דתי, מדריך בני עקיבא, הוא בזהות שלו רואה את עצמו כבחור רציני. הוא באמת היה בחור רציני, וסך הכל גם מקפיד, תורה ומצוות, כמו שצריך. ואז בשיעורי בוקר, אצלנו כל בוקר נפתח בשיעור אמונה, הוא שואל המון שאלות באמונה, שזה בסדר גמור, אבל כל העמדה שלו זה התקפה. כל פעם הוא מעלה שאלה אחרת, הקדוש ברוך הוא מוסרי, המצוות לא מוסריות, המון על סיפורי התנ"ך, התורה בעיקר. כאילו, אברהם, הדמויות, כן, הצדיקים והצדיקות בתורה, או כל מיני אורות כאלה ואחרות. אחר אתה שואל את עצמך, למה אתה בא, מה, כאילו, מה? למה אתה בוקף? כאילו, זה אחלה לשאול, אבל, כאילו, מאיפה העמדה הזאת? למה, ובכלל, למה זה נכון את היסוד שלך? כאילו, או למה זה הפרשנות שאתה נותן לאיזשהו מורה שקרה בבראשית? אתה יכול להיות עוד פרשנות. לא שדיברתי איתו, התברר שבמהלך השמינית, בסדר, הוא בחור אינטלקטואל. הוא קרא במשך שנה שלמה איזשהו בלוג, לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, של אישה רפורמית, שהיא כותבת כל שבוע על פרשת שבוע. וכל העניין שלה זה לנגח את היהדות האורתודוקסית, וכמה שיותר לפגוע גם בצדקת האל, בשיטתה, וגם כמובן בדמויות התנ"ך, אבל לפרק לגמרי את היחס הנכון. עכשיו שימו לב, לא נגיד את זה בגלל שעשינו קדושה, אבל גם אם יהיה לכם את הסינון הכי גבוה, דברי כפירה לא מסתננים לצערנו עדיין, אוקיי? עכשיו תראו, הכל צנוע. כל צנוע זה טקסט, גם אותה ולא רואים אפילו. טקסט, ויש הפסוקים, ודברי תורה. הבן אדם במשך שנה שלמה, יש לו רבנים בשיבה תיכונית, גם אבא שלו הוא סך הכל יהודי תורני והכל, אבל בעצם הוא לא שם לב שנהיה לו מורה חדשה, רבנית, רפורמית, רבה, לא יודע שקוראים להם שמה, והיא מלמדת אותו. עכשיו, מה המדהים? אני אומר את זה כי זה מה שמשקף, זה מה שקורה אצל כולם. פעם ראשונה הוא לא יודע, הוא בכלל לא שם לב מי זו. אנשים בוחרים ישיבות, בודקים את ה... איך הרבית היו ב... לא יודע מה, באיך אוכל, בודקים כמה שיותר, ופה בן אדם כאילו מקבל על עצמו כביכול רב, אוקיי? מי שיש לו שם את זה מושג, דרך אגב הוא לא ידע שהיא רפורמית אפילו. והדבר השני, זה שהוא קרא אותה עם אפס שיפוטיות וביקורתיות. כלום. מה שהיא אומרת, כמה שזה כתוב, מסודר, באתר מכובד, מה שכתוב, התבטלות מוחלטת. פשוט שותה בצמה את דבריה. ואז אחרי שנה שלמה כזאת, כשהוא מגיע למכינה, פתאום, בלי שהוא מודע לזה אפילו, יש לו המון כעס, והמון ביקורת, והמון זה, ומול רבנים, פתאום יש ספקנות, ופתאום, רגע, לא, אתה משוחד, אתה רב, יש לך אינטרס, ממש אינטרס, אני לא הרוויח כסף בזה שאברהם אבינו צדיק, כן? אתה ממש אינטרסה, ולא, לא, וכאילו, אתה מציג, ולא, זה דחוק, ולא, אתה אומר, רגע, פעם אחת אתה הרערת על מה שהיא אמרה, פעם אחת שאתה תשמח, רגע, אם זה הפרשנות המחויבת, מה שהיא אומרת? כלום. אז הנה, זה דוגמה, במחנך הסמוי, אין דעה של צניעות, אין דעה של איזה תוכן זול, היא גם לא מנבלת הפה. אבל זה בדיוק הנקודה. דוגמה נוספת, אתם יודעים, יצא לי להעביר בשנים האחרונות מה שנקרא מעמד האישה ביהדות, ואז תמיד אני פותח את השאלה, לפני שמתחילים, מה לדעתכם דעת באופן ספונט, כאילו, מהבטן מה שנקרא, מי חושב שהתורה מפלה לרעה לנשים, אוקיי? דבר כאן על סטודנטים, סטודנטיות, בחורי ישיבה, בחורי מדרשה. 90% מהאנשים מרימים את היד. ברור שהתורה מפלה לרעה לנשים. ברור. כולם יודעים את זה. עכשיו אתה שואל את הבן אדם, אוקיי, תנו לי מקורות, נשים דעתן קלה. דרך אגב, שזה המקור הכי לא טוב, כי הוא נאמר פעמיים בשס, אבל בכלל בקשרים אחרים. הוא לא קשור לאינטליגנציה בכלל. זאת אומרת, סבבה, נלך איתכם. תנו לי עוד מקורות. זה לא עשה נשאר, בסדר? זהו, פה זה נגמר. חפשו את זה, יש לכם אולי גם מקורות שאתם מכירים בעד? מה, מה תלכו? אף אחד לא יודע. עכשיו, לא יודעים, יש הרבה מקורות, אבל את זה הם לא יודעים. לא למדו. יש להם ידיעה מוחלטת שהתורה מפלה לרעה אנשים, כן? אתם מבינים, זה אבסורד. עכשיו אתה אומר לך, רגע, אם הם לא לומדו את הסוגיה, והם לא יודעים את המקורות, מאיפה הוודאות הכל כך גדולה הזאת? בדרך כלל אדם שלא יודע כלום, אז יש לו איזה סימני שאלה, הוא לא יודע בדיוק. הם אומרים את זה בוודאות מוחלטת. תשובה, המחנך הסמוי. כן, אבל שבמדיה החילונית, חוזרים על זה בלי סוף. בלי ראיות, שמה לא צריך ראיות. מספיק לחזור על אותו משפט הרבה פעמים, זה מה שנקרא שטיפת מוח. כן, שטיפת מוח זה להביא את הבן אדם למסקנה בלי הדרך. זה שטיפת מוח. איך אתה עושה?
לא נשארת בשיעור שם?
זה הפרסום ברדיו עובד. זה נקלט. כולם יודעים ש. זה ברור ש. זה לא נתון לדיון בכלל. זה מין איזה הנחת יסוד, ככה כולם חושבים.
יש עזים, עזים שובבים, משהו כזה.
לא הבנתי, מכילה. נו, ברור זה הנדסת תודעה, אני אומר, זה לא התקשורת, זה בכל הפלטפורמות של התרבות, נכון. דרך אגב, בשבוע האחרון, אוקיי? יש איזה שיעורים באינטרנט על הנושא הזה, אז מדי פעם אני מקבל, נו, לא משנה, זה אחת בת מדרשה, שולחת לי כמה שאלות, ואז אומרת לי, קשה לי עם כמה מקורות, הגמרא בזה, הגמרא בפה, הרמב"ם פה, אתה אומר, יאללה, מאיפה את יודעת את כל המקורות האלה? אני עושה לה ישר, אני כבר מכיר את זה, אני עושה לה ישר, טוב, 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 מאיפה למדת את זה? סרטון ביוטיוב שעוסק במעמד האישה. אתה נכנס לסרטון, סרטון של מיסיון נוצרי, בהגדרה, לא אני קובע את זה. זה, יש איזה לא יודע מה אם בכלל, מיסיון נוצרי, שפשוט עשה סרטון ארוך עם מקורות, איך הוא משפיל את כל, את כל האנשים וכדומה, דרך אגב, הם מסמים שם על השולחן, ישו והנצרות וכל השטויות האלה. עכשיו הבחורה הזאת אפילו לא יודעת שהיא מסתכלת בזה של מיסיון. אבל זה ביוטיוב, זה סרטון. כל מה שהם אומרים את להמיטה, יש שם עיוותים מטורפים, הם מוצאים דברים מהקשרם. הם באמת, זה כל כך דחוק ומומצא, מולם, שוב, אפס עירור, אפס שיפוטיות. מה שהם אומרים? קדוש, קדוש. עכשיו, שאני מעביר שיעורים, ותאמינו לי, זה שיעורים סודרים, תפורים, אין מקור שאני מתחמק ממנו, תשמע, יש לך איזה אינטרס להוציא את חזק טובים, אז אתה כאילו מפרש ככה וככה. אתם מבינים, זה פשוט לא יומן. היא לא יודעת בכלל, שוב, אותה התבטלות, ועכשיו, לך תוכיח שאין לך אחות, כן? כאילו, לך תסביר עכשיו שוואלה, זה לא בדיוק המצב. זה ממש חדש. דוגמה אחרת, העברתי פעם שוב במדרשה, דיברנו על סוגיית העלאתה וכל הפירוק המשפחתי. ואז שואלת בחורה, אבל אני לא מבינה, אם זה לא פוגע באף אחד, אז מה הבעיה? נכון, השאלה לכאורה הכי לגיטימית בעולם. זו שאלה חילונית מובהקת. יש פה הנחת יסוד, שמה? שמה הקריטריון למוסר? רק אם אתה פוגע במישהו. ואם אתה עושה משהו שלא פוגע באופן גלוי במישהו, זה לגיטימי. באמת זה דרכה של תורה? מה פתאום? הקריטריון של מוסר לפי התורה זה כל דבר שמנוגד לנשמה, להופעת הנשמה, להופעת השכינה, להופעת הקדושה, להופעת התארה. ברור שגם בתורה לא פוגעים אחד בשני, אבל יש לנו כל כך הרבה מצוות או איסורים שהם לא פוגעים באף אחד. למה מישהו מחלל שבת הוא פוגע במישהו? אוקיי, אתם זוכרים העונש בתורה למי שמחלל שבת, נכון? שתי עדים והתראה. מישהו שאוכל ביום כיפור הוא פוגע במישהו? לא, כנל, הרי העונש בתורה מלמד אותנו על חומת המעשה, נכון? מה זאת אומרת, יודעים כמה עבירות חמורות בתורה אני יכול לייצר שבלי שהם פוגעים באף אחד? כלומר, מה אני בא לומר? שיש פה בעצם בת מדרשה, שרואה, בחורה רצינית, שרואה את עצמה צדיקה, ולא שמה לב בכלל שעולם הערכים שלה הוא חילוני לחלוטין. אחרי זה יותר מזה, מתפתח דיון, אז מה הקריטריון למוסר? אמרתי, רגע, באופן כללי, בוא נחליט, מה הקריטריון למוסר? אמרתם שלפי אנחנו מאמינים שהתורה הקריטריון למוסר, מה שבתורה זה מוסרי, מה שמנוגד לתורה לא מוסרי, ואם אני מרגיש שיש משהו בתורה שאני לא מרגיש שהוא מוסרי, הבעיה איפה? בי! בי! אני צריך להתאים את עצמי לתורה. מה התשובה הייתה? מה פתאום? ברור שיש דברים בתורה לא מוסריים? ברור! זה אפילו לא נושא לדיון. דרך אגב, לימדתי פעם בישיבה. אמרתי לכם שיעור? גם כן. אני מדבר אתכם על אמצע שיעור א', לא סוף השמינית. אמצע שנה כבר של שיעור א', איך שהתגלגלנו לדיון הזה? גם כן, חבר אמרו לי, לא, הרב, ברור שיש דברים בתורה לא מוסריים. ברור, בוא, לא. לא מוכן לשמוע אפילו. ברור. אמרתם, האמת שכוח, כל הכבוד לכם. אם אני צריך כמוכם, לא הייתי דתי. אבל כל הכבוד, שלמרות שאתם חושבים שהתורה לא מוסרית, אתם משכים לדתי, באמת, סירות נפש. אבל זה לא יומן. ואני אומר לכם, אתם לא מבינים כמה דתיים חושבים על דברים מסוימים של התורה שהם לא מוסריים. אז אם אני מסכם את הנקודה הזאת, את הסיפורים האלה, זה מה שבא לומר, המדיה החילונית מחנכת הצעירים הדתיים בלי שהם מודעים לזה, גם את המבוגרים דרך אגב, אמונות, דעות, ערכים, מוסר, והדבר הכי כואב זה בלי שהם בכלל שמים לב לזה, מי שרוצה שיעשה בחירה חופשית, אבל לא מודעים בכלל לדבר הזה, כי אנשים רק מתעדכנים בחדשות, רק נהנים מסדרה טובה, לדעתם, או רק קוראים פוסט מעניין. טוב, עכשיו אני רוצה להראות על כמה דוגמאות, תכלס, באיזה תחומים, האמת שהרשימה היא כל כך ארוכה, גם הדוותי כי היא לא נספיק, אז אני לקחתי ממש 4-5, איתך זה לגמור, דוגמאות איך זה קורה. יכול להיות שחלק מהדוגמאות לא תסכימו, בסדר גמור, זכותכם, חלק מהדוגמאות יכול להיות לא ממש רלוונטיות למי שיושב כאן, אבל זה מאוד רלוונטי לחברים שלנו, לשכנים שלנו, לבני דודים, למשפחה, או מה שנקרא לדעת מה קורה מחוץ לישיבה תורות, מחוץ לישיבה. וגם הרבה פעמים אנשים תורניים פוגשים את הדעות האלה מכלי שני. כלומר, גם אם אתה נותק לחלוטין מהתקשורת, מחר תפגוש איזה חבר ותדון איתו לזה נושא כללי, והוא יגיד לך מה בתקשורת החילונית אומרים. בסדר? כלומר, גם אנחנו בסוף אין לנו איך להתחמק מלפגוש את הדעות האלה, אז בואו בעצם נתחיל. אוקיי? 4-5 נושאים, איך הדבר הזה בא לביטוי. בסדר? אתם איתי עדיין? זה מובן? אוקיי, אז בואו נתחיל.
בזוג יש איתנו עוד 25
איש מהקהילה, גם גברים גם נשים. מעולה? אז בואו נתחיל. הדוגמה הראשונה זה יחס מזלזל לתורה, למסורת, לתלמידי חכמים, ללומדי התורה, לרבנים ולעולם ההלכה. ביהדות יש ערך מאוד מאוד גדול לכבד, לכבד תורה, לכבד לומדי תורה, תלמידי חכמים וצדיקים. למה? כי הכבוד הוא זה שמאפשר לי בסוף להיות מושפע מאותם אנשים. התורה וההלכה מרוממת את חיינו, אשר קידשנו במצוותה, נכון? דרך קיום המצוות אנחנו נהיים אנשים יותר קדושים. ובאופן כללי, יהודים תמיד מסרו את הנפש, הלימוד התורה, קיום התורה והמצוות. אבל בכלי התרבות החילונית, יש באופן עקבי, עקבי, יומיומי, זלזול בוטה בתורה, בלומדי התורה ובתלמידי חכמים. זה מתחיל מהיחס של התרבות למה שנקרא החרדים, לומדי התורה מכונים משתמטים, פרזיטים, חסרי השכלה, פרימיטיביים, שחורים, ויש כמה תיאורים שפשוט אני לא יכול להגיד, וכל זה כי הם לומדים תורה. וכמובן הם לא עושים צבא, זה ודאי חמור, אבל האמת שגם אם היו עושים צבא זה לא משנה, כי איך לומדה של לומדים תורה זה ככה. בכלל לימוד תורה נחשבת פעולה שהיא חסרת משמעות, אוקיי? הם לא משכילים, נכון? כאילו מי שלמד היסטוריה של הפרפרים באפריקה הוא נחשב משכיל. אבל מי שרק לומד שעס ופוסקים, הוא לא נחשב משכיל, הוא עדיין נשאר בובה מארץ. דרך אגב, סתם תדעו שפעם ראיתי מחקר שגילה שילד חרדי לומד בבית ספר כמעט פי 2 שעות מילד חילוני. בלי תוספות מיוחדות, כן? אבל הם עדיין לא משכילים והם משכילים. המילה רבנים, לפני רבנים, קודם כל, הרבה פעמים מראיינים חילונים, עוד פעם, או ברדיו או בטלוויזיה, כשהם מראיינים אנשי תורה, רבנים, הם מדברים אליהם בצורה מאוד מתנשאת, מאוד מזלזלת, תוקפים אותם, רבנים הרבה פעמים מוצגים כקיצוניים, לא ליברליים, לא קשובים לצרכי הציבור, אכזריים ואנשים שדואגים לעצמם. גם הקשבה לרבנים נחשבת פחיתות, נכון? כאילו, מה, אתה מקשיב לרב? אין לך דעה משלך? מה, אתה שפרות שלו? מה, אתה צריך שמישהו יגיד לך מה לעשות בחיים? נכון? אבל מעניין שבכל תחום אחר זה לא ככה. כשאדם הולך לרופא כי יש לו בעיה, לא אומרים לו, מה אתה שפוט של הרב? של הרופא? מה אתה לא יודע לבד? מה אתה צריך שהרופא יגיד לך מה לעשות? עזוב רפואה, אדם הולך עם הרכב למוסך. מה אתה שפוט של המוסך דיק? מה אתה צריך שהוא יגיד לך איזה שמן להחליף? אתה לא יודע לבד? בכל דבר מותר להתייעץ. מי איך קונים מחשב? ועד הגוף. אבל בענייני הנשמה? בדבר הכי חשוב, פתאום פה לא מתייעצים. פתאום פה אתה נהיה שפוט של רבנים ואתה צריך לפתח דעה משלך. ההלכה עצמה מוצגת בלי סוף בתקשורת או בתרבות החילונית כדבר ישן, פרימיטיבי, לא מעודכן, היא לא מתאימה לחיים המודרניים. שזה כאילו טוב, כן? אבל שיטת המזירה. היא פועלת על פי הנחות יסוד מיושנות, נכון? זה שייך לפעם. ובעיקר גורמת סבל וצער למי שמקיים אותה. יש לו ביטוי מאוד מפחיד, אני מקווה שאף אחד פה לא ייפול מהכיסא. אוקיי, זה בדרך כלל שומרים אותו, התאורה נחשכת קצת. אוקיי? מדינת הלכה. כולם רועדים ישר, דרך אגב, סתם בסוגריים, זה ביטול לא נכון, אנחנו לא רוצים מנהל הלכה, אנחנו רוצים מנהל פתורה, כמו שבחיים האישיים שלי, הלכה זה רק חלק מהתורה, יש עוד הרבה דברים בתורה, אנחנו רוצים שכנל במדינה זה יהיה, אוקיי? אבל לא משנה, לשיטתה, זה השאיפה שלנו, נכון? אז מנהלת הלכה זה כמובן הבן דודה של המילה השנייה, הדתה, נכון? שכולם מפחדים מזה. וכמובן, אם התורה תלך ותתפשט יותר ויותר, לאן נגיע? לממלכת כל... לא, לאיראן. נכון? זה ברור הרי שכל היהודים, זה מה שהם רוצים. כל היהודים הדתיים שרוצים שהתורה תהיה כמה שיותר דומיננטית בפרס של מדינת ישראל, ברור שאיראן זה המודל שלנו. מה זאת אומרת? לומדים את זה בישיבות הרי. אתם מבינים? כאילו, איזה פחד, איזה פחד ממה? מזה שהתורה תהיה יותר דומיננטית בחיים שלנו. ובכלל, מי ששומר על הלכה, מוצא כאדם מסכן, לא חופשי, חנוק, אומלל וכדומה. גם תוכניות הסתירה, אתם יודעים, סתירה כותבים עם עין בסוף, כן? סתירה, אוקיי? כל תוכניות הסתירה, למיניהם, זה סתירה דרה, כן? זה כאילו בפנימיות. בנגל זה סתירה, זה סתירה דרה, לא משנה. כל התוכניות האלה, בסדר? הן פשוט, זה חיצי רעל, פשוט חיצי רעל שמופנים הרבה מאוד פעמים נגד המון דברים שמייצגים את היהדות, זה יכול להיות חרדים, מתנחלים, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. אתם יודעים, יש ביטוי בחזרה שנקרא ליצני הדור, נכון? אברהם ושרה זה מופיע וכו', דעות שלך, מה זה ליצני הדור? זה אלה מתוכניות הסתירה, אוקיי? או סטנדאפיסטים כאלה ואחרים, זה ליצני הדור, בדיוק אלה. אלה שפשוט עם החץ שחוץ לשונם, פשוט שוחטים כל דבר קדוש וטהור ובעל ערך בעם ישראל. בהרבה מאוד סרטים וסדרות, הדמויות, אתם יודעים, הרבה פעמים יש משפחה שלמה או קבוצה שלמה של אנשים, ואז יש איזה דמות שהוא החרדי או הדתי או המתנחל. אוקיי? תמיד הדמויות הללו, הם יוצגו בצורה מגוחכת, חנונית, צבועה, מיושנת או קיצונית. אתם יודעים, בכל סדרה או סרט חייב להיות גיבור. הגיבור זה אחת הדמויות שאחריו אתה עוקב, ואתה רוצה בהצלחתו, אתה שמח בשמחתו, עצוב בעצבונו, ובאופן כללי הוא איזושהי דמות להזדהות, בסדר? אף פעם זה לא יהיה דמות כזאת. תמיד, אם כבר יש איזה דמות שמייצגת חרדי ומתנחל, הם יהיו האנשים שאיתם לא מזדהים, אוקיי? תחשבו רגע, מה קורה לאדם, בעיקר צעיר יחסי, שרואה את זה באינסוף סיטואציות? אתם מבינים מה זה מצר לדימוי עצמי? מה זה יותר ליחס הנפשי? כל הזמן שבעצם הוא הדמות הלא טובה בסיפור הזה. אגב, גם בסרטים וסדרות, שכולם חרדים ודתיים, ואז מה תגיד? או, נכון? אז יש תשובה. הגיבורים... הם אלה שהם לא עד הסוף דתיים או חרדים, בעיקר אלה שנושאים את עיניהם אל האור, אל החברה החילונית. הם יהיו גיבורים שאיתם אנחנו נזדהה. אז זה דוגמה אחת, אוקיי? מה שאמרתי יחס לתורה, מסורת, ללימוד תורה ולהלכה, ככה התרבות החילונית פשוט מרוקנת אותנו מיראת שמיים. אז ההורים יחנכו לתורה ומצוות, ובתי הספר ילמדו לתורה ומצוות, אבל בא המחנך הסמוי ופשוט מרוקן את הכל. דוגמה נוספת, אני עובר לשלב הבא, יחס לגיל ההתבגרות. אופ, מפתיע, לא צפוי, נכון? ביהדות, גיל ההתבגרות, שהוא קורה בגיל 12-13, זה הגיל שהאדם עובר מילד למבוגר, אוקיי? מבוגר זה אומר שהוא אחראי למעשים שלו, הוא בוגר, הוא מסוגל להתחייב לדברים, הוא מסוגל להתאמץ, ללמוד, להגיע להישגים. אפילו לחתית, יש המון המון דברים, שברגע שילד נהיה בר מצווה, הוא מסוגל לעשות, בדיני ממונות יש לנו, להיות שליח, להיות עד, אפילו להתחתן. אם נעשה את זה רגע במשפט, אוקיי? בגרות ביהדות שווה אחריות ומחויבות. זה נקרא בגרות. כלומר, בגיל ההתבגרות לפי התורה, זה השלב שהוא כבר לא ילד, שמושפע מרגשות, שלא יודע מה, הוא תמיד נובין מהחיים שלו, שנגרר אחרי החולשות שלו, הוא כבר אדם בוגר. אבל בתרבות החילונית, המערבית, התפיסה הפוכה לחלוטין. הנחת היסוד היא של להיות מבוגר זה לא דבר טוב. ולכן השאיפה היא, כי העולם שייך לצעירים. כמאמר השיר, ולכן הציפייה והדרישה מחבר צעירים, זה בעצם להישאר כמה שיותר ילדים. לחיות את החיים רק על פי פרמטר של מה מתחשק לי ומה בא לי, ולהיות משוחררים לחלוטין מכל מחויבות ואחריות. לחיות את החיים בלי לדפוק חשבון לאף אחד ולשום דבר. במילים אחרות, אין לו אחריות לא על הבית, אפילו לא על לימודים, על כלום. במילים אחרות, התרבות המערבית / חילונית, הפכה את גיל ההתבגרות לגיל ההפקרות. בסדר? fair enough, זכותם. והורים טובים גם, מה שנקרא, מעריכים לילדים שלהם את הילדות כמה שיותר, מורידים מהם כמה שיותר מחויבויות, כדי, מה שנקרא, שיוכל להישאר צעיר לנצח. בכל התרבות, סרטים, סדרות, קליפים, ספרים, לא משנה מה, כל מקום שמתארים חיים של משפחה או חיים של חבר'ה צעירים, תמיד זה ככה. אוקיי? ככה נראית צורת החיים שלהם, לעשות כיף וליהנות מהחיים. עכשיו, מה קורה בבתים דתיים רבים? צד אחד, חכים לתורה, ובבר מצווה, בני היקר, הגעת לעול מצוות, ועכשיו אתה בוגר, ועכשיו זה, טטטטטטטם. אבל במקביל, אחרי עשרות רבות של סרטים, סדרות, ספרים, לא משנה מה, כל הדברים האלה שהוא ראה, הוא דווקא קלט מסר אחר. הוא קלט שדווקא זה הזמן שמתחילים לעשות חיים משוגעים. זה השלב, זה השנים שבאים עושים, כיף לי בא לי. ואז אנחנו מוצאים תופעה, שאנשים שבאים מעולם דתי, לא כך עושים שום דבר מהותי יותר מדי בחיים שלהם, מבנים במקומות בלי סוף, עוברים מסרט לפיצה, לבאולינג, לפויקה, למדורה, לפאבים וחוזר חלילה, מרשים לעצמם גם להשתקר קצת, כי דופקים את הראש, נכון? למרות שזה איסור הלכתי, לא מדבר על להסתובב עם בנות, ובאופן כללי מחלים את זמנם בלי סוף סדרות, משחקי מחשב ומבזבזים כסף על שטויות ומותגים. עכשיו, יש עוד תופעה ידועה שכואבת לרבים מאיתנו, לכולנו, שבגיל ההתבגרות הרבה פעמים אנחנו רואים תופעה דווקא בבנים ובנות של זריקה קצת על, על קיום מצוות, אם זה אצל בנים, לא תמכים לתפילה, לא בהכרח שלוש תפילות, לא כך ציצית, לא בהכרח לומדים, בנות פתאום מתלבשות לא כמו שצריך וכו וכו וכו. מה אני רוצה לטעון? שזה לא רק בעיה בעירת שמיים, זה לא הנקודה בהכרח הקריטית פה, זה בעיה בכלל ששייכת לנפש ולא לדעת או לתפיסת העולם. זה בעיה בלהיות בוגר, כלומר מחויב ואחראי. לכן אתם לכם דוגמה פשוטה. יש תופעה, לא נראה לי ששייכת לפה, אבל כן פגשתי אותה בהרבה מקומות, שחבר'ה למשל שבערב שבת הולכים לתפילה ומפעלים והכל כמו שצריך, אבל שבת בבוקר בערך ב-12 ההורים בודקים שיש דופק והכל בסדר. הופכים שלא יפיצי לחץ. עכשיו אתה עומד עצמך רגע, בערב הוא הלך לבכנסת, הוא התפלל, הוא לא סתם הגיע ונהנה והכל טוב. אז למה בבוקר הוא הלך לתפילה? תגיד משבר, יש לו משבר רוחני. טוב, אבל שבוע הבא עוד פעם הוא הלך לתפילה. ברוך השם, המשבר נגמר. אבל בבוקר הוא עוד פעם לא קם. מה, יש איזה מין משבר כזה שנוחת על כולם ביום שישי בחצות? תשובה, לא. אין לו בעיה של יראת שמיים. יש לו בעיה אחרת, להיות מחויב. בערב שבת זה לא דורש הרבה מאמץ, אז יאללה, בכיף, למה לא? אבל בבוקר זה כבר כן דורש מאמץ, אבל אנחנו עכשיו בגיל של עושים מה בא לי. אז אתם מבינים, זה מתנגש. אותו דבר, אני אתן דוגמה שתראה שוב פעם מוזרה, הרבה מאוד צעירים בגיל ההתבגרות או ההפקרות, לא רואים את עצמם מחויבים לעזור בבית, אוקיי? כמו מה זאת אומרת, אתה חי בבית, יש לך הורים שעובדים קשה, יש המון משימות, גם בבית, פעמים יש אחים קטנים, כאילו קניות, ניקיון, בישולים, לא יודע מה, יש המון דברים לעזור בבית. המון אנשים לא מכירים את הדבר הזה כמעט, בהרבה מאוד בתים. זה גם מצד הילדים וגם מצד המבוגרים. ואתה אומר, רגע, לא הבנתי, למה לא? הרי אתה מבוגר, אוקיי? כי לא, כי עכשיו עושים מקף לבלי, זה בדיוק הגיל, אחרי זה כבר אי אפשר לעשות את זה. בקיצור, מה שגם מחליש דרך אגב הרבה הורים, שגם הם ראו הרבה מדיה וכל מיני סרטים וסדרות, וגם הם ראו שבעצם ככה מתנהגים ילדים. טוב, אז אם ככה מתנהגים ילדים, אז מה לעשות? מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אני בעצם בלומר? שיש פה תופעה, בלי ששמנו לב, היא לא תופעה של תורה. זה לא אמור להיות בעולם של תורה. אוקיי? אבל התופעה הזאת, שיש פה שכבת גיל, שפשוט זה הראש עכשיו, עושים מה בא לנו, וכיף חיים וחיים שוגעים, ללא שום אחריות ומחויבות, זה דוגמה, לאיך המדיה, התקשורת, זה לא רק פה, גם יש עניין של פסיכולוגיה קצת, אבל לא משנה, איך התרבות החילונית, פשוט עשית את הספינה כולה, גם הורים וגם ילדים, פשוט חיים, מודל חיים חילוני מערבי, ולא מודל חיים של תורה. לך אגב, יש סתם בסוגריים, יש פסיכולוגית בארצות הברית, שכבר שנים נלחמת בתופעה הזאת, והיא כתבה מאמר, ויש לה כמה הרצאות, שנקרא 30 זה ה-20 החדש, אם שמעתם על זה, שהיא בעצם טוענת, היא בכלל מדברת על ארצות הברית, לא קשור אלינו, גויה, בסדר? גויה למאדרין, והיא אומרת שזה קטסטרופה, והיא אומרת שפעם אנשים בגיל 20 היו בוגרים, ועכשיו כאילו מושכים, התרבות יוצרה מצב, שרוב מוחלט של הצעירים באמריקה, מושכים את מה שפעם עשו בגיל 20, עבודה קבועה, והקמת משפחה ודברים כאלה, דוחים לגיל 30. איך היא הגיעה לזה? לא משנה, כי אם תארת, פשוט הנושא שלה זה להסביר כמה זה רקוב לחיות כך. בלי קשר נראית שמיים, סתם ברמה הכי פשוטה. אז זה מה שנקרא יהודה ועוד נקרא. טוב, אז אני מסכם את הנקודה הזאת. כל המושג גיל ההתבגרות, אם אנחנו נבחן אותו, נראה איך התרבות החילונית עיצבה להרבה מאוד מבטים את הדבר הזה. אני עובר לנקודה נוספת, יחס להורים, זקנים ומחנכים. סרט הדיברות, קראנו לו מזמן, יש לנו מצווה לכבד את ההורים. כבוד הורים זה עמדה נפשית. אתה לא השפיץ של העולם, אתה לא פסגת הזה, יש אנשים מעליך. אוקיי, לפי התורה, אדם צריך לכבד את האנשים שנמצאים מעליו. בין אם זה ההורים, בין אם זה הזקנים, בין אם זה המורים והמחנכים. למה זה כל כך חשוב לכבד אותם? כי הכבוד זה גם הכרת הערך והכרת הטובה, אבל גם הכבוד זה הדרך ללמוד ממישהו. אני לא יושפע ממישהו אם אני לא מכבד אותו. וכנל הפוך, כל אדם שאני מכבד אותו, אני ממילא גם הוא ישפיע עליי. ולכן, כדי שהמסורת תוכל לעבור מדור לדור, המבנה הבן דורי נקרא לזה שלפי התורה, היא שהצעירים מכבדים את המבוגרים. שאל אביך ויגד לך, זקניך ויום גולך, או בשפתו של שלמה המלך, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אבל בתרבות החילונית והמערבית, שוב, סרטים, סדרות, פרסומות, קליפים, ספרים, בעיקר דרך אגב, אלה שפונים לנוער ולחבר צעירים, המסר הוא הפוך לחלוטין. ההורים והבוגרים הם באופן תמיד מוצגים באור שלילי. הם מיושנים, הם מרובעים, הם לא מבינים כלום, הם לא מגניבים והם מסגרתיים. הנערים המוערצים, הם תמיד אלו שהולכים נגד המוסכמה, נגד ההורים, זלזלים בהורים, חצפים להורים, בזים למורים, עושים להם כל מיני קונצים, משפילים אותם וכדומה, הם בעצם הגיבורים. ואם כבר יש ילדים טובים שעושים את מה שצריך, אז הם החנונים, היורמים, המרובעים, שוב, אלה שאיתם לא מזדהים. אתה רוצה להיות אדם טוב? אל תהיה כמוהם. וכאן פוגשים את האבסורד. תחשבו על איזה בית דתי. פתאום הבן הביא איזה התחצפות לאמא שלו. אומר לו, אבא שלו, כיבוד הורים, קבל את אביך ואת אמך, נראה לך שאתה ככה מדבר לאמא שלך, אתה לא מתבייש, דאגה לך, זה, בשלט, כניסה, הכל. איך אתה מדבר ככה לאמא שלך, נכון? צודק האבא. אבל מה לעשות? ברגע שהוא חיבר את הבן שלו לכבלים, ברגע שהוא הביא לאש לו כסף לסרט קולנוע, ברגע שהוא, לא יודע מה, נתן לו סמארטפון, מה יעשה הבן זה לא יחתר? זה מה שהוא למד באין סוף שיעורים פרטיים שהוא קיבל, שככה מדברים לאבא ואמא. עכשיו, נשאל שאלה שאולי חלקכם חושבים, רגע, אבל זה לא קשור לתרבות, זה משהו שהוא כאילו בטבע. כן? יש בתהליך הגדילה של הבן אדם, איזו רובריקה כזאת, ששם הוא חייב למרוד בהורים וזה, ואין מה לעשות. זה גיל ההתבגרות. טוב, אז איך נדע מה התשובה? בוא נבחן מה קורה בתרבויות שהן לא מושפעות מהתרבות המערבית. ואני אתן שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה למשל, אצל עולי אתיופיה. אתם יודעים, הקליטה של הכבלים באתיופיה לא משהו. לא מצליח להגיע עד לשם. אז הם זכו ולא לא נחשפו לתרבות המערבית. ושם אנחנו פוגשים, מי שקצת מכיר, אני יודע לפני, חלק כבר התקלקלו פה, כן? אבל לפני שהם התקלקלו פה, אתה מקבל תרבות ששם יש כיבוד הורים וזקנים. השפיץ של החברה, זה לא אנשים זה 18-20, השפיץ של החברה זה הזקנים, ואחרי זה ההורים והילדים נמצאים מתחת. אתם לכם שתי דוגמאות, אחד חבר כנסת גדי אברקה, דוגמה מפורסמת, שהוא נכנס לכנסת, יש כזה טקס, ופעם ראשונה שחבר כנסת מתמנים, ואז באים ההורים וכל זה. הוא חבר כנסת, מצליח, חליפה ועניבה, אתם יודעים. אז מגיעה אמא שלו, בכוונה אני אומר את זה בצורה כאילו זה, עם ה, אתם יודעים, הלבוש של העולים מאתיופיה, כל הלבן הזה והכל, בסדר? ואומר, רגע, מה, זה כאילו, זה פדיחה, לא? ואז מה עושה חבר גנסת גדי אברקן שרואה את אמא שלו? מנשק לה את הרגליים! לא תקף יד, לא נותן לה איזה חיבוק עם נשיקה, הוא נשכב על הרצפה, מנשק לה את הרגליים! טוב, זה תפס כמובן מיד הרבה כותרות והכל, ואז שאלו אותו, תגיד, למה נשקת לה את הרגליים? אז הוא אמר, כי תמיד שאני פוגש אותה, אני נשק את הרגליים. זה לא איזה הצגה עכשיו שהייתה לרגל האירוע. כל פעם שאני פוגש אותה זה ככה. תורף פשוט. דוגמה נוספת, היה פעם בעיתון בשבע, על רופא דתי שכחתי את השם שלו. גם כן עולה מאתיופיה, והוא ככה דוקטור היום וכו', דתי לאומי. ואז הוא ככה מספר על הילדות שלו, ואת זה שהם עלו לארץ, הוא עלה בגיל 6. הוא אומר, הגעתי לפה, אני תוך מהר מאוד, יודע את השפה והכל, ההורים שלי כבר פספסו את הרכבת, די, עד היום, אני לא יודעת את השפה. אז הוא מתאר, איך כבר בגיל 6, הוא הולך עם אמא שלה לכל מקום, למכולת, לקופת חולים, היא לא מבינה שום דבר, לדואר, כל מקום הוא היה מתורגמן שלה. אז אתה אומר לכאורה, וואי, איזה כאילו, נכון, הוא כאילו החזק, הוא היודע, הוא הטוב, ממש לא. כל הכתבה הזה מאוד בולט, איך הוא נמצא פה, וההורים שלי, אמא שלו נמצאת פה. אתם יודעים? אז הנה, זה לא משהו שהוא בגנים. אוקיי, וכמובן, דוגמה אחרת, בעולם החרדי. בעולם החרדי בעיקר, יש גם בעולם החרדי קצת שוליים שמושפעים, אבל בעולם המיינסטרים החרדי, באופן כללי, זה חברה שיש עירה חברה, ילדים, הורים, בוגרים, זקנים. זה לא משהו שחייב להיות. טוב, עד כאן, היחס להורים וזקנים, בואו נתקדם לדוגמה הבאה. אתם יודעים, אתם רוצים שנייה נעצור שאלות, אם יש למישהו, לפני שתמשיך, אני פה רץ מהיר, שלא יהיה זה. כן. נגיע לזה בסוף. בסוף נגיע לאלטרנטיבות. או מה אפשר לעשות?
עוד שאלות משהו?
כן. רק לא שומע, מכילה. היה סקר, זה הרב שמואל אליהו בזמנו פרסם, היה סקר של הלמ"ס, שהם בדקו את הדבר הזה, והם אמרו לאנשים, תגדיר אתה בעצמך. אוקיי? כלומר, פונים אליך, אתה מודיע, נגיד, האם אתה בוגר החינוך הציוני דתי, אתה מסמן כן, ואז השאלה הבאה, האם לדעתך אתה ממשיך בדרך או לא ממשיך וכו'. אז 43% ענו שלא.
כל אדם, כשאדם בדרך כלל ממשיך, הוא לא יגיע במקום
לא, מדברים פה רק על ממד, כלומר על, על תיכון יסודי, לא על תיכוני. כן, אבל השאל, אבל מה שהם שאלו, לא, אבל זה נכון, אבל נכון, אבל השאלון היה אם אתה בא מבית דתי, כן, אבל הם בדקו שזה שאלון כזה, האם אתה בא מבית דתי לאומי, ואז אם כן, תגיד מה, אבל גם אם כן, אז תוריד 2%, זה לא, בוא נגיד, הבעיה נשארה בעיה, כן? גם אם נוריד את זה ל-40%. טוב, אני רוצה לעבור, כן. נגיד את זה בזהירות. שואלה, למה זה קורה דווקא לציבור הדתי ולא לחרדי? אני אגיד את זה ממש בקצרה, כי זה נושא מאוד מאוד ארוך. זה קשור לשאלה הכללית, האם משתפים פעולה עם חילונים או לא. ציבור החרדי באופן כללי לפני לא יודע מה כמה עשרות שנים, ברגע שהוא גילה שהעולם החילוני מורכב ובעיקר הוא מאוד נלחם ביהדות, סגר תריסים, ניתה קשר, אנחנו פה הם שם, נגמר הסיפור. כיוון שהם ניתקו מגע מהעולם החילוני, הם ניתקו מגע גם בדברים שאולי היה ראוי לשתף פעולה, אבל ממילא גם ניתקו מגע מהמקומות האלה. ציבור דתי קרה תופעה הפוכה, כלומר אחרי שזיהו שיש דברים שבהם אפשר לשתף פעולה, לא נעשה בירור מאוד מאוד יסודי איפה משתפים פעולה ואיפה לא. ואז דרך החיבור שהתחיל ממקום טוב, בעצם נוצרה גם אינטראקציה ביחס לדברים לא טובים. כלומר, בעצם אותה טעות של שני הצדדים, אוקיי? תשים לב, אני אגיד זה, התכוונתי להגיד זה בסוף, אבל תראה שהעולם החרדי כבר עשרות שנים בונה לעצמו תרבות משלו, כן? כלומר, הוא מנותק לחלוטין מהתרבות החילונית ומייצר לעצמו אלטרנטיבות. ציבור דתי כמעט לא עושה את זה, כי כולם מחוברים לתרבות החילונית, אתה מבין? זה בצו תרנגולת, אבל נדבר על זה רגע בסוף. אני רוצה לעבור עכשיו לנושא אחר, כן? לא, כי יש פה פשוט תרבות, שחלק מהתפיסת עולם שלה זה ילחם כמה שיותר בתורה ומייצגי התורה. הם יודעים שרבנים, זה בעצם המנהיגים, אנשים בעלי השפעה גדולה, ויש לך עניין להוריד את ההשפעה הזאת. אתה מבין? אז אתה כאילו מסביר לאנשים שרבנים זה אנשים לא טובים, ולכן תתרחק מהם. אז מה תגיד, הבנתי, מה תגיד על פסיכולוגיה? אף אחד לא בא בטענות למישהו שהולך לפסיכולוג. מה פתאום רק מקשיב? יש תהליכים שלמים שפסיכולוגים מעבירים, למה זה לגיטימי? זה, סליחה שאני אומר, אבל זה תמימות שהיא לא טובה. אנחנו צריכים מה שנקרא לזהות את ה... שוב, לא משנה אם זה בזדון או בשגג, אבל יש פה מגמה, בסדר? להמעיט את הריח, לא יודע אם מישהו זוכר, לא מזמן, לפני שנה, שנתיים, דיברו על הגיוס בנות לצהל, בסדר? דתיות, ואיזה שמחה, ואיזה ססון, והנה, סוף כל סוף בנות דתיות, שוברות את תקרת הזכוכית, ומתגייסות בהמוניהם, לא משנה, זה גם היה שקרים, אבל לא משנה, וחלק מהקמפיין הזה היה, הסוסים בורחים מהאורווה, הרבנים מאבדים את השליטה שלהם על הציבור שלהם, והכל בכאילו באיזה יופי, והבנות שלא הולכות נגד הדרכתם של גדולי ישראל, איזה גיבורות הם, אתה מבין? זה מלווה, זה היה שם בפנים מאוד חזק הדבר הזה. ברור, זה חלק מהעניין שלהם, ברור. דרך אגב, לכן, כשכבר מוצאים איזה רב או מישהו ששרח, תשימו לב איך זה מכחב בכותרות, איזה שמחה וססון, כן? כי זה כאילו שוב פעם מוכיח את התפיסה שבעצם אחורי כל רב, לך תדע איזה קופת שרתים מסתתרת שם. כן. תראה, אני למדתי ב... אני... סליחה. לא אמרתי, זה אנשים שבאים מבתים דתי-לאומי? אני לא מדבר בכלל על המסורתי. לא, כל מה שאתה אומר נכון, אבל... ממלכתי דתי אתה מתכוון? רוב ילדי הממלכתי דתי בארץ הם מבתים חילונים. טוב, שאלה טובה. טוב, בוא נגיד ככה, לא, ברור שמסורתי שמגיע... לא נצלשים דווקא, הם פחות ממה שהם אפילו גדלו בעצמם. יכול להיות, אבל אנחנו כרגע מדברים על תהליך בתוך הציונות הדתית. כן, רק עליהם אנחנו מדברים. כן. טוב, בואו נמשיך, רבותיי, נעבור לנושא הבא, וזה יחס לגיבורי תרבות או דמויות להרצה. אחד החושים שיש לנו בנפש זה החוש להריץ. כל בן אדם נולד עם נטייה בנפש, יש לו נטייה להריץ דברים, אוקיי? למה יש לנו את החוש הזה? זה בעצם חוש שמה הנושא שלו? לזהות גודל, כן? יש לנו חוש שהמטרה שלו זה לזהות גודל במציאות, כדי שאנחנו נוכל ללמוד ממנו ובעצם להתגדל דרכו. לכן בכל תרבות, לא משנה מה, תמיד יהיה גיבורי תרבות. תמיד יהיה דמויות שמה שנקרא, העיניים יהיו נשאות אליהם. אז ביהדות כמובן גיבורי התרבות זה צדיקים וצדיקות, הפועלים בשם שמיים, דבקים בהשם ובתורה, וכו וכו וכו. לכן היינו מצפים, כמה שזה החינוך, בסדר, גם בבית וגם במוסדות החינוך, שחבר'ה דתיים, רובם לפחות, יהיו מלאי הרצה, צדיקים וצדיקות, מגדולי התנך, דרך חכמי ישראל לאורך הדורות, ובכלל, כלפי כל אדם שבאמת עושה דברים ערכיים ומשמעותיים. אבל השאלה היא האם באמת זה המצב. בצערנו, בהרבה מאוד בתים דתיים, ילדים מעריצים אנשים שלא צריך להריץ אותם, והם בכלל לא מכירים לפעמים אפילו את האנשים שאותם צריך להריץ. אבל לא יודע אם אתם מכירים, אני לא רוצה להרוס פה לאף אחד. אבל יש ילדים, גם דתיים, שמעריצים, שחקנים, בדרנים, דמויות מצוירות, זמרים, שחקני ספורט, לענפיהם השונים, או סתם אנשים שהם או עשירים, או יפים, או מפורסמים. כלומר, כל הקטגוריות שלא לא אמורים להריץ אדם לפי התורה. בסדר? אין מה להריץ שחקן ספורט, זה בכלל עזוי, זה, אתם יודעים, כל חנוכה זה תרבות יוון, כן, ספורט בגדול זה הרצת כוח חסר מגמה, כן? כלומר, מה זה בעצם הספורט? זה המקום שבו אנחנו מעריצים אנשים על יכולת פיזית, מבלי שהיא רתומה למשהו. כן? אל יתעלה לחכם בחוכמתו הגיבור בגבורתו וכו', להשכל וידו עתי. כלומר, אם החוכמה משרתת משהו טוב, אז עכשיו תתגאה בזה שאתה חכם. אבל עצם העובדה שאדם חכם, זה לא, זה חסר משמעות. השאלה מה עושה עם זה? אותו דבר, כן? אבל התרבות יוון, כיוון שהסתגדה לכוח, אז היא הפכה את המשוואה. והפוך, הכוח לא צריך לשרת שום דבר. הבאדם רץ בעיגול ומגיע לאותו מקום, נכון? כלומר, הוא לא רץ לשום מקום, וזה בדיוק העניין. והסגידה היא כמובן לעצם הכוח. אני אומר את זה ממש במשפט, כי זה לא הנושא. אבל יש פה ממש משהו שהוא הפוך לחלוטין. אוקיי, אז בחנוכה אנחנו נדבר על הניצחון על יוון, אבל בסוף תכלס, כמה חבר'ה צעירים מעריצים, בסדר? שחקני כדורגל, בקיאים בשמות שלהם, בקיאים בליגה, בתוצאות, עוקבים אחרי כל הדברים הללו. וכמה אנשים מתוכם, כן? כמה שחקני כדורגל וכדורסל הוא מכיר, וכמה רבנים הוא מכיר למשל, מהצד השני. אוקיי, יש ילדים שמעריצים את בובספוג יותר מת רבי עקיבא. בסדר? זה הדמות שלהם, זה הדמות להרצה. אני לא יודע כך מה זה, זה רק מופיע על השמפויים, אבל אוקיי. אז יפה, אז זה אמור להיות לפי התורה. אבל במדיה החילונית יש באופן עקבי הבנייה של ההרצה כלפי אנשים ריקים וחסרי תוכן, שהם לא דוגמה לשום דבר ערכי ומוסרי. דרך אגב, יש בעולם החילוני הרבה מאוד אנשים שאפשר להעריך אותם, אבל הם לא לשם תכוון המדיה, אוקיי? המדיה, התרבות החילונית לא תיקח אותם כדוגמה, תיקח כמה שיותר אנשים ריקים. אחר בסוף זה תרתי דסתרי. אתה לא יכול להריץ גם קדושה וגם תומה, אתה לא יכול להריץ גם רוח וגם חומר, אתה לא יכול להריץ גם עומק וגם שטחיות, או גם משמעות, או גם אבל. אז בסוף שאנחנו שואלים, איך זה שאנשים מעריצים יותר שחקני ספורט מאשר צדיקים וצדיקות? התשובה היא, כי פשוט המחנך הסמוי עשה פה עבודה טובה. מישהו עיצב את חוש ההרצה והסליל אותו לכיוונים מסוימים. הדוגמה האחרונה שאני רוצה להגיד בדבר הזה, זה שטיפת מוח של ערכים ליברליים. אתם יודעים, יהדות בסוף כתרבות, נקרא לזה ככה, זה לא רע כמובן, אבל זה בסוף תפיסת עולם שיש לה ערכים. יש מה זה טוב, יש מה זה רע, גם בטוב יש דרגות, גם ברע יש דרגות, מה קורה בהתנגשויות בין ערכים, בסדר? עולם שלם. אבל כל תרבות זה ככה, וגם התרבות המערבית והחילונית זה אותו דבר, גם היא מגדירה מה זה טוב ומה זה רע, ומה קורה שיש סתירה בין ערכים, וכו' וכו' וכו'. אבל בתקשורת ובמדיה החילונית יש שטיפת מוח יומיומית, גם השתקה וסתימת פיות לערכי התורה, ממש ברמה של הסתה, אוקיי? וזה פועל על רבים, אוקיי? יחס למתנחלים, לארץ ישראל השלמה, לזכויותינו על הארץ, לערך השבת וחגי ישראל במרחב הציבורי, ליהדותה של המדינה, ללומדי תורה, כמו שאמרנו, לעומת ערכים של שוויון וחופש ופירוק המשפחה, ותשטוש ההבדל בין ישראל לעמים, אוקיי? כאשר יהודי וגוי מתחתנים, אז בתקשורת זה ממש איזה רומנטי, ואהבה מנצחת את הגבולות, ואצלנו קוראים לזה התבוללות. בסדר? כאילו, זה אחת המילות שהיית אומר אותה ליהודים במשך הרבה דורות, התבוללות, אנשים ישבו שבעה על הדבר הזה. בסדר? אבל עכשיו שמייצרים חגיגות, והשר הזה שולח ברכות לזוג הנפלא שלנו, וכו' וכו', אתה כאילו חלק מהחגיגה, רק בלך לבוא לך לאירוע כבר. כן? ולאט לאט, זה שוחק, זה שוחק אותנו בעמדה מול זה. אני רק אגיד לסיום, הנקודה הזאת, יצא לי לדבר בנקודה הזאת עם כל מיני רמים, שבכל מיני ישיבות, בעיקר שוב, בעיקר על התיכוני, כן? שאנשים שבאים אליהם שיעור א', ישיבות, מכינות, מדרשות של בנות, הרבה מאוד אנשים מרגישים שלפחות איך אנשים הגיעו לישיבה, לא מדבר עכשיו מה קרה שתוך כדי, כן? שלמרות שמגיעים חבר'ה, שמבחינת אורח החיים שלהם הם דתיים, הם בסך הכל שומרים תורה ומצוות, הם גם רואים את עצמם כאנשים דתיים, מבחינה תרבותית הם חילונים, הם פשוט חילונים. רוב עולם הערכים שלהם הוא בעצם עולם ערכים חילוני, וכמו שאמרתי, מה שהכי כואב בסיפור הזה, שזה בכלל לא נעשה מתוך מודעות ומתוך כוונה. עכשיו אני רוצה אולי לתת כמה דוגמאות ממהדורת חדשות. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, סרטים, סדרות וזה, ברור ששם זה דברים מקולקלים, אבל אני סך הכל שומע מהדורת חדשות. מהדורת חדשות זה אובייקטיבי. בסך הכל מספרים לי מה קורה בארץ או בעולם, ולכן הרבה אנשים מול מהדורת חדשות, הם כאילו קצת מנטרלים את השיפוטיות, כי בסך הכל מספרים לי כל מיני דברים שקורים. באמת שמהדורות חדשות, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, זה לא משנה, זה פשוט שטיפת מוח להמון הרחב, בסדר? דווקא בגלל שהם נתפסים כאובייקטיביים, זה מאוד מאוד חזק, והם עובדים בשתי דרכים, מה אומרים ומה לא אומרים. מה אומרים? זה איך מציגים ויכוח, אוקיי? כלומר, אתה יכול לעלות נושא, אבל בעצם אתה, בלי שאתה צופה או המאזין, שמת לב, כבר זה בא תמיד עם פרשנות. כלומר, תמיד יחלקו, יסבירו לך מי הטובים ומי הרעים, אוקיי? מי תקף את מי, מי הלא טוב, או האם התופעה הזאת שקרתה, האם היא נאמרת מאיזה מקום של שמחה וזה טוב, או לחילופים מביקורת. אנחנו לא שמים לב את זה, אני אתן לך דוגמאות. והדרך השנייה זה פשוט להעלים את המידע, אוקיי? אתם לא מבינים כמה מידע התקשורת לא מספרת לנו. זו דוגמה פשוטה. יש, אני, שכם שאתם גרים פה בבת ים, אני מגיע מההרים, אוקיי? מה שנקרא יהודה ושומרון. ביהודה ושומרון יש כל יום, כל יום, 24-6, בסדר? יש פעילות פחה בכבישים. אין יום שביהודה ושומרון לא זורקים אבנים בכמה מקומות, לא זורקים בקבוקי תבערה, לא גונבים מכוניות, לא מקרה אלימות כזה או אחר. אין יום בלי אלימות. צערנו, פעם בחודש יש גם תנועה הפוכה של איזשהו, לא יודע מה, מישהו שאני לא יודע מי זה, אבל לא יודע מה, ירסס גרפיטי על רכב ועושה פנצ'ר על רכב של ערבי, בסדר? כשיהודי עושה פנצ'ר ברכב של ערבי, נפתחת מהדורת חדשות על זה. אוקיי, בעיתון הארץ, 24 שעות עכשיו, פולו-אפ, ורק על זה ידברו כל הזמן. גבל, הנה, כי יש נרטיב שעל המתנחלים הם מעלימים בסיפור, והערבים הם רק רוצים שלום. אבל רגע, אם הם רוצים שלום, אז מה נעשה עם כל האינסוף אירועי פחה שהם עושים? פשוט נעלים אותם. וכן אשר רוב האוכלוסייה הרי לא גרה שם, לא נמצאת שם, לא נמצאת בקבוצות של החמלים שמדווחים, עכשיו אבנים פה ועכשיו הכביש נסגר פה בגלל זה וכדומה, אז ברגע שאתה לא מספר להם שיש אירועים, אז מה שאתה לא מספר, לא יודעים. כל קמפיין עכשיו, אלימות המתנחלים, הרי זה פשוט עשייה, אתה אומר, תגיד, מאיפה אתה עושים בחיים? כאילו, זה אחד לאלף, כאילו, על כל אירוע של פנצ'ר, יש לך אלף זורקי אבנים. אבל זה אתה יודע. אבל רוב האוכלוסייה, כשהיא רואה חדשות, היא לא שמעת שום דבר על אלימות של ערבים, ואז היא צודקת, מה זה? חיים ושלום ושלווה, הערבים רק רואים את דותיהם ואת צונם, וכל פעם בא, ואיזה מתנחל, והורס את השקט והשלווה. ואנשים קונים את זה. דוגמה נוספת, לצערנו, דווקא קרתה לא רחוק מפה, בשומר החומות, אוקיי? היה פה פרעות, טבע, לא יודע מה, באמת, דברים פשוט נוראים, בסדר? אבל יש בעיה, כי זה פגע בנרטיב שבעצם הערים המעורבות, כפי שאתם יודעים, שלום עליכם, הנרטיב הוא שיהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, והערים המעורבות הם סמל ודוגמה ומופת לדו-קיום של יהודים וערבים ויכולת להתגבר על הפערים המנטליים ולחיות באחווה ושלום ורעות, גילה, רינה, שמחה וכו'. עכשיו יש בעיה, כי יש פה אירוע שכאילו לכאורה לא בדיוק תואם את הנרטיב. אין בעיה, תדעו, בשמאל תמיד הנרטיב ינצח, המציאות היא תמיד לא רלוונטית. אז פשוט נציג את זה כסימטרי. רגע, אתה אומר שהפרות של ערבים? אבל בבת ים היה לין של, אני חושב שזה לא משהו מפה, אוקיי? אבל בבת ים היה גם איזשהו אירוע אלימות נגד, אז בעצם זה סימטר, קיצונים משני הצדדים, או אלימים משני הצדדים. לא הבנתי, פה אנחנו מדברים על מאות אירועים, בהמון מקומות בארץ, ופה מדובר על אירוע אחד, לא משנה, נניח שהוא לא טוב, בסדר? אירוע אחד בלבד, מה הסימטריה? כן, אבל, אוקיי? פשוט לא מדברים על זה, לא מדברים, מסתירים מידע, וככה מעצבים, מהנדסים את הדעה של הקהל. אני מדבר אתכם על מהדורות חדשות, לא מדבר אתכם על תוכנית תרבות, מהדורת חדשות, בסדר? איך? נכון מאוד, זה חודר לשם, הוא הבין את המסר. דוגמה נוספת, נשות הכותל, נכון? איך ברוב כלי התקשורת זה מוצג? הבוקר שוב נשות הכותל הותקפו על ידי חרדים אלימים או חרדים קיצוניים או חרדים משלם את החסר, כן? נכון? זה ידיעה ניטרלית, סך הכל סיפרתי לך מה היה שם, אבל זה לא נכון. כי עצם העובדה שאמרתי, נשות הכותל הותקפו, כבר הגדרתי מי הטובים ומי הרעים. אבל הרי האמת זה הפוך. הם הבריונות, הם אלו שמחללים את המקום הכי קדוש לעם ישראל, נראה מישהו מחלל מסגד או הר הבית, או מה הולך שמה, הם גם מפירות חוק, יש חוק המקומות הקדושים, הם אלו שמפירות את הסדר הציבורי, איזה 15 סעיפים בחוק הפלילים עוברות. הם פשוט חבורה של בריונים. אתם מבינים, אבל מספיק שאני כתבתי בסך הכל בידיעה קטנה באינטרנט. הבוקר נשות הכותל הותקפו על ידי חרדים, הקורא התמים בסך הכל, הוא לא מתעכב על זה, הוא כאילו קורא את זה ומרפרף, והוא לא שם לב ש, ש, שבעצם הכניסו לו כבר עמדה שנשות הכותל הם ה-good guys, החרדים, כמו תמיד דרך אגב, הם תמיד הרעים, הטועים והאלימים. דוגמה נוספת זה מי האנשים החשובים? עוד פעם, דוגמה נוספת, בתקשורת יש חוסר פרופורציה בין איך, כמה מתארים או מדברים על כל מיני אנשים וכל מיני מקצועות, לבין שתי מקצועות, שאם אתה שייך אליהם, אתה מקבל סיקור בלי פרופורציה בכלל. אחד זה אומנים, השני זה שחקני ספורט. כל אומן או כל שחקן, הוא עלה במדרגות, זה מתואר. הוא קנה רכב, זה מתואר. הוא עבר דירה, זה מתואר. הוא הלך לשם, זה... למה אתה מספר את זה בכלל? את מי זה מעניין? למה זה חשוב? בסדר? להבדיל אלפי הבדלות, כן, זה כמו שתיכנס לתא חרדי, ותמיד יהיה שם, נכון, נגיד, לא יודע מה, על הרבנים החשובים, שהיום הוא השתתף בברית של זה, והיום היה את זה ועדה, נכון? תראו עיניך, רואות את מורך, וזה מעניין מה, איפה הגדולים הסתובבו, אז אתם יודעים, יש פה איזה מסר, שאתה כל הזמן נחשף לזה, שהאומנים, דרך אגב, גם האומנים דרך ג' אם הוא עכשיו נהיה חולה, מיד תופס קורות, כי זה מאוד חשוב, כן? כמובן, תראו למשל בפטירה. אוקיי, שרופאים, מדענים, אנשים שהיו ב, לא יודע מה, עשו דברים נפלאים לעם ישראל כשהם נפטרים, זה לא מופיע בהכרח בחדשות. כל איזה אומן דרך ג' שאף אחד לא שמע לו בכלל, כשהוא נפטר מיד הוא מעצב לאומי, כולם מרכינים את הראש, בסוף יש פה איזה מסר, יש פה מסר דרך החדשות מי האנשים החשובים, בסדר? זה יוצר היררכיה בחברה. דוגמה נוספת, יש את החדשות ברדיו, נכון? שדקה וחצי. עכשיו אתה אומר עצמך, וואי, איך בדקה וחצי אתה מכניס את כל החדשות? הרי יש אינסוף ידיעות, נכון? אז ברור שאתה מכניס את הדבר הכי, 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 הכי חשוב, אוקיי? תשימו לב שהרבה פעמים יש תוצאות של ספורט, נכון? מי ניצח את מי, בארץ, בעולם, כדורגל, כדורסל. כלומר, בדקה וחצי, אתה צריך להכניס את הדברים הכי קריטיים, זה קריטי. אז למרות שזה רק חדשות, יש פה מסר. בסדר? מה חשוב בחיים? עכשיו נשאל אתכם, האם גם במזג האוויר זה יכול להיות? או פינת מזג האוויר ברדיו, בטלוויזיה, אתה יכול להגיד לא, לא, רגע, זה כבר אובייקטיבי. כאילו, תשמע, מה יגידו, גשר שלג, כאילו, אולי את זה לפחות אפשר לראות, כן? אז גם פה יש טיפת מוח, רבותיי, מישהו יודע איך? לא, אבל זה איזה ערך, איזה אידיאולוגיה, כאילו... יפה. אז לפני הרי המרכז, באופן הרבה מאוד שנים עד היום, כל התחזיות פשוט מתעלמות מיהודה ושומרון. אוקיי? ארץ ישראל לבנויה לאורך כידוע, רוב התחזיות מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, יש לך גולן, חיפה, השרון, תל אביב, ירושלים, באר שבע, אלת. כלומר, אנחנו לא שמים לב, וזה באופן עקבי, בדק זה כמה פעמים. אוקיי? לא אומרים, אין מזג אוויר ביהודה ושומרון. אין. שמה זה, לא יודע, זה משתנה מהר, הם לא מצליחים לחשב את זה. מה? כן, אוקיי? אבל אתה אומר, רגע, אבל נגיד בערוץ 7, כן יש מזג אוויר, כלומר, כנראה ש... אז לא יודע, שיתחו מהם משהו. אתם יודעים, זה לא יומן, אני דבר אתכם, רבותיי, אני דבר אתכם בתקשורת ממלכתית, תקשורת של המדינה, לא דווקא אירוע פרטי, כן, הרדיו ממלכתי, ערוץ הטלוויזיה ממלכתיים, באופן עקבי. עכשיו היום בבוקר שעברתי לשיחה, אמרתי, בוא נבדוק. נכנסתי, אמרתי, אני רוצה לעשות, עשיתי מזג אוויר. כאן 11, 12, 13. אני אקריא לכם תוצאות. בכאן 11, המדינה זה, אלה, צפון הנגב, ים המלח, ירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת, כנרת, הרי הצפון. הופ, הופ, באלגנטיות, עקפו את יהודה ושומרון. ב-13, 12, אותו דבר בדיוק. רגע, זה 11, 12. 13 הגדילו לעשות. יודעים, הטלוויזיה זה בא עם מפה. ב-13, תראו, זה פשוט עזוי. לכם, זה צריך לתת להפגנות על הדבר הזה. בראש עושה המפה, כל המפה, הארץ ישראל היא כאילו הייתה ירוק מאוד מאוד בהיר, ועזה ויהודה ושומרון בירוק אין. כלומר, אתה חושב שאתה רואה מזג אוויר, עזבו שאין מזג אוויר ביהודה ושומרון, בסדר? הם לא יודעים לחשב את זה, נדון לכף זכות. חוץ מזה, על הדרך מכניסים לך מפה שהיא כבר תפיסת עולם. מרגילים את הציבור שככה נראה את המפה של מדינת ישראל. זה פשוט שערוריה הדבר הזה, כאילו בערוץ ממלכתי, הרי אם הדבר כזה היה נכנס לספר לימודים של משרד החינוך, נכון? כולם היו עושים הפגנות, כל הימין, מה זה הדבר הזה? פה זה ערב ערב, ערב ערב, אנשים חושבים שמורים מזג האוויר, ועל הדרך מכניסים להם איך נראית מפת ישראל האמיתי. אז גם במזג האוויר יש שטיפת מוח. דרך אגב, רובריקה שלמה זה ספרי ילדים, כל מיני משחקי ילדים, דרך אגב, גורה פשוטה. בצעירותי, היה לי מונופול בבית. מה העיר הכי יקרה שהייתה במונופול הרגיל שלי? תל אביב. היא הייתה העיר הכי יקרה, שאני הייתי ילד. גם במציאות הכי יקרה. אבל אני לילדים שלי קניתי מונופול חרדי, שדרך אגב זאת החברה מייצרת את זה, נראה בדיוק אותו דבר. ירושלים היא הריחי קרה, אחריה בתור זה הערים הקדושות, ולאספת חברון ותל אביב, זה אחת הערים הזו לא. אתם יודעים, אפילו במשחק ילדים, אתה יכול להכניס את המסרים הללו. טוב, אני רוצה לבוא לנקודה האחרונה, אני רק מאיר שכמה שאנחנו מדברים על תפיסות ותפיסת עולם, אני לא נכנס לעולם שלם שנקרא מידות הנפש. בסדר? המדיה משחיתה לחלוטין, המדיה החילונית. אלימות, ציניות, שמחה לעד, ניבול לפה, לשון הרע, גאווה, חצנה, רצת חומרנות, פגיעה, חוסר צניות, אכזריות, דמיון מופרז, אהבת הרע ושנאת הטוב, אבל שוב, זה לא הנושא שלנו, זה שיחה אחרת. עכשיו אני רוצה לדבר על הנקודה האחרונה, והיא באמת הנקודה שהכי כואבת לי באופן אישי. והיא... הפואנטה זה לתת כמה דוגמאות, להבין שכל המדיה והתרבות החילונית, בסדר שכלפי חוץ זה נראה לך רק כדבר של שעשוע, או להעביר את הזמן וכדומה, או חדשות, זה מנגנון אדיר של שטיפת מוח. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני רוצה שאנשים האלה יחנכו אותי או לא. אם אתה רוצה שהם יהיו הסו-קולד רבנים שלך, מצוין, אבל תעשה את זה מתוך בחירה, לא מתוך חוסר בחירה. הנקודה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה היא, שהמדיה החילונית היא לא רק מעצבת את עולם הערכים, אלא גם את הדימוי העצמי של אנשים דתיים. כי במדיה החילונית זה בושה להיות דתי. כן? דתי או מתנחל או חרדי זה פחיתות. אדם דתי זה אומר שהוא פרימיטיבי, הוא מיושן, הוא מתקדם לקדמה ולנאורות ולמדע, כמובן, נכון? כי כל הדתיים הרי מתנגדים למדע. וכמובן הוא שואף לאיראן. הרבה מאוד דתיים מהחברה הדתית ככה מרגישים. הם מתביישים כלומר, הם דתיים והם שלמים בזה. אבל כשהם נמצאים בחברת אנשים חילונים, בצבא, באוניברסיטה, במקומות עבודה, הם קצת מרגישים, סליחה, מתביישים ביהדותם. אני אגיד איך קודם כל המדיה מייצרת את זה, ואז נגיד איך זה בא לידי ביטוי. למשל שיח, איך נראה שיח בין דתי לחילוני? שימו לב שבמדיה הכללית, בסדר? תמיד יש הפוזיציות עם אותן פוזיציות. החילוני, הנאור, הוא זה ששואל את השאלות, הוא מתקיף, הוא דורש תשובות, והדתי, או המתנחל, או החרדי, סלש, בסדר? הוא זה שבעמדת התגוננות, הוא צריך להצדיק ולנסות להסביר את תפיסת עולמו ואת הערכים שלו. אף פעם לא יהיה במדיה סיטואציה הפוכה, שהקריין, זה שמנחה את התוכנית, יהיה דווקא אדם דתי או חרדי, ויבוא איזה אדם חילוני שמייצג איזה משהו בעולם החילוני, והוא ישאל אותו שאלות. יש הרבה מאוד שאלות, דרך אגב, שיש שאלות חילונים, על תפיסת עולמם, בעיקר אלה שיש להם אידיאולוגיה חילונית, כן? אבל זה משהו שלא יהיה, כי המדיה מלמדת שיש אדוני הארץ. החברה הישראלית מורכבת מהאליטה, הם אדוני הארץ, הם קובעים, הם שולטים, וכל השאר הם תתי אדם, כן? דרך אגב, הביטוי תתי אדם לא יכול להאמר על כל מיני קבוצות בחברה הישראלית. יש רק שתי קבוצות שעליהן מותר להגיד תתי אדם, מפיצי מחלות, כל מיני דברים כאלו, וכמובן מתנחלים וחרדים. רק על כלפיהם מותר לדבר, בסדר? כי זה חלק מתפיסת העולם, ליצור היררכיה. אתה בכלל אורח פה, תגיד תודה שאנחנו נותנים לך לחיות בקרבנו. תפקיד הדתי, כמו שאמרתי, תמיד זה להתנצל, לנסות להסביר או להוריד את הראש. כמובן, אחת הטכניקות, להתחמק מדיון ענייני, זה שאתה פוסל מה שנקרא לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. אני אומר לכם את זה, תשימו לב איך בהמון המון רעיונות, רדיו, טלוויזיה, תמיד זה חוזר על עצמו. כאילו, במקום להתייחס לטענה, אתה אומר לו, רגע, אבל אתה בעצם אדם קיצוני, אתה פנאט, אתה פשיסט, אתה משיחי, אתה פה, אתה שמה, ואז בעצם אני לא צריך להתמודד עם מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אדם עם אישיות כזאת, עם מופרט, שבכלל לא, איך אומרים, לא נכנס איתך בכלל לדיון על מה שאתה אומר. ככה עושים קבוע, מתנחלים, כמו שאמרתם, תמיד קיצונים, פנאטים, שונאי ערבים, אוהבים ללחמות, אלימים וכובשים, וכדומה. צריך לדעת את זה, עומר בלב לא סתם אמר אלימות המתנחלים. זה קמפיין שיש לו בסיס נרחב, כי כבר שנים מספרים לנו כמה המתנחלים הם אלימים. המבוגרים בינינו כאן יכולים לזכור מה עשו למתנחלים בגוש קטיף. איך שנה שלמה לפני הגירוש היהודים בגוש קטיף, הדברים שכל יום ברדיו סיפרו לנו כמה מתיישבי גוש קטיף הם סכנה, אני מצטט, סכנה קיומית, קיומית, למדינת ישראל יותר מאיראן. איך? כן, נכון. זה לא יומן פשוט. שטיפת מוח שנה שלמה, למה? כי שאתה מגרש יהודים מהבית שלהם, אתה מחריב יישובים, הרי זה מעשה כל כך אנטי-ציוני ואנטי-יהודי ואנטי-מוסרי, הרי החברה תתקומם, נכון? אז חלק מהינדוס התודעה היה לייצר במשך תקופה ארוכה כזאת דלגיטימציה למתנחלים, מסכנים חקלאים, הם לא מה הם יודעים בכלל, כן? כי יכול אני אומר שהם הכי מסוכנים. ככה אנשים דיברו בכנסת, ככה אנשים דיברו בתקשורת, ככה כל מיני מומחי ביטחון דיברו, ואז שמגיע כבר הגירוש המיוחל, אז ברור שאף אחד לא היה, אני זוכר, דיברו על פני שיש חשש שמתנחלים יירו בחיילים. אתם מבינים מה זה עושה עכשיו? ברגע שאתה אומר משפט כזה, יאללה, כנסו בהם, יאללה, רק תגרש אותם, סירה עליהם. כעת, אתה שומע את זה, תחשבו רגע, אתה שומע משפט כזה, אתה מתפוצץ, נכון? ואנחנו מעריך שכל אחד פה מכיר איך נראו אנשי גוש קטיף, בסדר? לא ממש האנשים שיכולים להרים יד על מישהו. אז כן, אז זה דוגמה למה שאמרתי. דרך אגב, תשימו לב שאין ימין בארץ ישראל, נכון? יש שמאל, מה הצד השני? היה ימין, אחרי זה ימין קיצוני, אחרי זה ימין קיצוני משיחי, אחרי זה ימין קיצוני משיחי פשיסט. בסדר? אולי יודע בהמשך, כרגע הם עוצרים פה. אין, תמיד תשימו לב, אין ימין. כל פעם ברדיו ובטלוויזיה שיגידו ימין, ימין הקיצוני. חבר הכנסת מהימין הקיצוני. מהו שזה מהימין הקיצוני. תמיד זה משולב. אתה לא שמלב לזה, אבל בעצם מרגילים אותך ש... כן? הם הקיצונים. בהרבה מאוד מפגשים, רבותיי, אחרי אני אומר, אני מדבר על הדימוי עצמי, בהרבה מאוד מפגשים של דתיים וחילונים, הדתיים נכנסים לעמדת התגוננות, הדתי הוא המותקף והחילוני הוא המתקיף, והדתי מקווה לרצות את האדון שיגיד לו, הלוואי וכל הדתיים הוא כמוך. עם איזה ליטוף קטן. ואז אני יודע שקיבלתי אישור מאדוני הארץ. עכשיו אני אגיד לכם משהו עצוב, תראו, במכינה, כמו שאני מעריך בישיבות תיכוניות או בהרבה מוסדות אחרים, בטח לפני צבא, הרבה מאוד תלמידים שואלים את השאלה שמתחילה ב, תגיד, איך עונים לחילוני על צניעות, שבת, ארץ ישראל, התנחלויות, לא משנה איזה שאלה, אוקיי? יפה, שאלה לכאורה לגיטימית. מעולם במכינה חילונית או בתיכון חילוני, מעולם לא ניגש חניך למדריך או למורה ושאל אותו, תגיד, אם דתי ישאל אותי, למה אני מחלל שבת? מה הקשר שלי לארץ ישראל? למה אנחנו מדבלים את הפה? למה התרבות שלנו היא כזאת? ועוד אלף שאלות, מה אני אענה לו? למה בחיים זה לא קרה? כי בחיים שום דתי לא ישאל את זה. אין סיטואציה כזאת שדתי יפתח שיחה עם חילוני ויגיד לו, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה בחברות? תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שככה וככה? זה לא יקרה, כי יש מישהו בנה פה הבנייה חברתית. יש את אדוני הארץ ויש את הנייטיבס. יש את מי שמותר לו לשאול שאלות ויש את מי שצריך לספק תשובות. ככה זה עובד, רבותיי. אתם יודעים, קראתי פעם ספר על ג'ורג' וושינגטון, על התחילתה של ארצות הברית. כל הסיפור עם הקושים וזה, עכשיו אתה קורא את זה ואתה אומר עצמך, הרי מה המודל היה? הלבנים הם האדונים והקושים הם עבדים. עבדים ממש, עד הסוף, כן? בלי הזכויות של לבד עברי וכל זה. עכשיו, אתה שואל את עצמך, טוב, את הלבנים אני מבין, בסדר? מה אתה חושב על הלבן? יש לו זאת קוטנה אינסופיים, איך הוא יכול להשתלט על זה? אז אני כאילו מבין במרכאות. אבל אמרתי לעצמי, אבל הקושים, למה אתם קיבלתם את הנחת היסוד שאתם עבדים? כאילו, מה זה? אתם אפילו יותר בכמות ולא יודע מה. אז התשובה היא, רבותיי, תגידו, טוב, הלבנים האלה נשק, הם היו חזקים, זה לא. זאת אומרת, זה גם נכון, אבל זה לא רק זה. הלבנים חינכו. הם חינכו את הקושים, בטח את הדור השני והשלישי, שמה לעשות? ככה העולם עובד. אם אתה לבן, אתה אדון, ואם אתה שחור, אתה עבד. אין מה לעשות, ככה זה בטבע, זה גורל כזה, זה כמו ציפור, ולא יודע מה, ודג, כאילו, ככה זה בטבע. ככה הם הצליחו לשמור על העבדות, זה כמו שעבד לא ברח מצרים, אותו עיקרון, כן? זה לא רק עניין של כוח, זה תודעה. וזה מה שקרה. כשהדתיים רבים נחשפים למדיה החילונית, אז שוב, זה כמו הקושי ש... מה לעשות? זה תפיסת העולם. במקרה, לא שפר גורלך ואתה הקושי, אבל כאילו, זה המצב. אותו דבר. אז נכון שאתה תתיב ואתה מאמין בזה, אבל בסוף יש היררכיה, יש את הלבנים, ויש את השחורים. יש את אלה שהם אדוני הארץ, הם קובעים ולהם מותר הכל, ויש את אלה שצריכים ליישר קו, להתנצל, וכו וכו וכו. ותכן דוגמה למשל בצהל, הרבה מאוד חיילים, שוב, לא כולם כמובן וכדומה, אבל זו תופעה שגם לא נדירה, מתביישים. מתביישים להניח תפילין ליד, אז מתרחקים טיפה, או שיש דיון באוהל על כל מיני דברים, הם לא בכך יגידו את האתם, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, או שזה לא בדיוק יעבור מסך, ולא יודע מה, וכו' וכו' וכו'. איך? גם, אותו דבר קורה אפור. גם שחילונים מסוים מדבר לא בכך כולם מקשיבים. השאלה, אם זה הסיבה, או שאדם מרגיש לא בנוח. תכם דוגמה מלפני כמה חודשים. חייל מתגייס, נמצא בשטח, שריון נמצא בשטח, מתקשר אליי ביום שישי, מה עושים עם עירוב? כל השבת נמצאים בשטח, יש איזה שכחה, זה לא, צריך לפתור את הבעיה. אמרתי לו, תקשיב, אבל הדבר הבסיסי זה ערכת עירוב. יש בצהל היום ערכה מסודרת, אתה מקבל אותה, וככה חיים קלים. זה לא צריך לאלתר, לא צריך שום דבר. עושה אותו, ביקשת את זה מהמפקד? הוא אמר, לא. אמרתי לו, למה לא ביקשת? הוא אומר לי, התביישתי. אמרתי לו, מה, זה משהו רע? כאילו, זה מקבלים שבת מי שמבקש ערכת עירוב? כאילו, מה, לא יודע, מה אתה מתבייש? לא יודע, לא ידעתי מה המפקד יחשוב עליי. אמרתי, אז תגידו, טוב, אולי הוא בישן באופי שלו. אמרתי, אולי. שאלת אותו, תגיד, שאלה אמיתית. אם החסך המחסנית, היית, הרי בינינו, זה משהו טכני כמו ממייה וכמו מחסנית, לפחות שזה מעניין את המפקד אם אתה מבקש שרקת עירוב, כן, הרי זה טירונות, הכל דבר אתה מבקש במפקד. מה אכפת לו, מה אתה מבקש בכלל? אמרת לו, דוגי, את האמת, אם החסך המחסנית, היית מבקש? כן. אם היית צמחוני, ועכשיו אתה יודע שמביאים אוכל לכל השבת ביום שישי, ולא היו מורידים לך מנה צמחונית, היית מבקש את האמת? הוא היה אומר, כן. אמר לי, כן. אתם מבינים? כלומר, מנה צמחונית זה מותר, מחסנית זה מותר, ערכת עירוב, אבל הנקודה העיקרי, מתבייש. מה יחשבו עליי? אוקיי? אותו דבר קורה, רבותיי, במקומות עבודה. יש הרבה מאוד דתיים שבמקומות עבודה לא מרגישים בנוח, לא יגידו את דעתם. לפעמים חלק גם ישנו את כל הלבוש, בסדר? כי הוא מגיע למקום, ואיך שהוא מתלבא, זה לא בדיוק תואם את מה שכולם מתלבשים. אז לא יודע, אולי הציצי תיכנס, אולי נעבור לזה חולצה יותר אופנתית, ואיזה קשקוש רלוונטי, התורן. נשים לפעמים, מה שנקרא, טיפה מצמצמות טווחים, כדי קצת להתקרב לקראת מה שקורה בחוץ. זו תופעה שקורית. באוניברסיטה זה קורה למשל. אוקיי? יש הרבה, לא, יש תופעה, בסדר? של בן אישין למשל, שכשהם מגיעים לאוניברסיטה, קשה להם. ושוב, אני דן לקו זכות, אבל לא משנה, אני לא דן עכשיו אחד ספציפי, באופן כללי. קשה להם הפוזיציה שהם שונים, קשה להם הפוזיציה שהם דוסים, כי יש איזו הנחת יסוד של להיות דוס זה פחות מכובד, אז אתה טיפה, שוב, טיפה משנה כדי לא לראות כל כך דוס, ובטח שאתה לא תגיד את הדעות שלך וכדומה, כי מי יודע מה יחשבו עליך. פעם פגשתי יהודי בן 60 שעבד בתעשייה האווירית, בסדר? בגיל 60 כבר הוא היה, מה שנקרא, רוצבת שם, בידי בכיר, לא מאוד בכיר, אבל כאילו. ואז הוא מספר לי שכבר איזה 20 שנה, הוא בבית כנסת, הוא כזה גבאי, ואת עובדים האלה שמארגנים דברים, יש להם אלון פרשת שבוע של הבית כנסת שלהם, הוא קבוע כותב שם איזה וורט כזה לפרשת שבוע. שנים הוא כותב. הוא אומר לי, לפני 3 שנים, כן, הוא דיבר איתי כשהוא היה בן 60. אמרתי לעצמי, אולי אני, אחרי הרבה שנים, אולי אני אשלח לה במייל של הצוות, כול איזה 20-25 איש, אולי אני אשלח להם את הדבר התורה לפני שבת. אוקיי? אולי אני אשלח להם את זה. אז, אוקיי, סליחה. הוא אומר לי, תקשיב, האצבע שלי רעדה. רעדה, אחרי הוא אומר לי, אני הרוצב אצלהם גם, לא תגיד לי שזה בוס, אני עכשיו כאילו אז. הוא אומר לי, האצבע רעדה ככה, שלחתי, אמרתי, לא יודע מה יקרה, נכנסה שבת, סגרתי את המחשב. אמרתי, כל השבת, אמרתי, מי יודע מה יקרה, בטח עכשיו יהיו לי שלטים, נשימו לי על הכיסא הדתה, כפייה דתית, אלף ואחד מושגים מומצאים, כן? גם זה שכחתי להגיד, כל הביטויים האלה זה גם כדי לסתום את הפה לדתיים. אמר לי, תקשיב, אז אומרים לי, תשמע, רעיון נחמד, איזה יופי, אולי תשלח לנו כל שבוע. אז הוא אומר לי, כבר 3 שנים, כל שבוע לפני שבת, אני שולח לבות לפרשת שבוע. אבל הוא אומר לי, תקשיב, 27 שנים, לא עשיתי את זה, כי התביישתי. וזה על מכם, זה לא דבר שהוא כל כך נדיר, דרך אגב, הוא בכלל נהיה שם אוטוריטה מבחינה רוחנית, זה בר מצווה וחגים, ופתאום הוא נהיה כתובת, תמיד, זה שום נדיר. פעם אחת הוא שם את עצמו כמו עצמו, ויצר תנועה שלמה של, כן, של מעמד, אבל הוא התבייש מהדבר הזה. כמו שאמרתי, זה נמצא בכל מקום, ולכן אני אומר, חוץ מזה לסיכום, חוץ מזה שהתרבות והמדיה החילונית מעצבים לנו את תפיסות העולם, את הערכים, את האמונות והדעות, הם גם מעצבים לנו את הדימוי העצמי. עכשיו אני אגיד משפט קצת קשה, אבל שוב, אני מדבר באופן כללי כמובן, פחות על הציבור התורני בתוך הציבור הדתי, אלא על הציבור הרחב. אני חושב שהציונות הדתית באופן כללי נמצאת בהתאבדות תרבותית קולקטיבית. כלומר, ברגע שאנחנו מכפיפים את עצמנו כציבור לתרבות החילונית, לערכים החילונים ולמדיה החילונית, זה פשוט התאבדות רוחנית, כן? כלומר, פשוט לא ישאר שום דבר. כי בסוף זה כוח מאוד מאוד חזק שמשפיע עלינו. תראו, בספר בראשית, אחד הדברים המצחיקים, נכון, זה שעשיו, בשביל נזיד עדשים, מוכר את הבכורה. מה אתה אומר, נו מה, תמיד הילדים אומרים, אתה קצת רעב בשביל איזה הנאה רגעית, אתה מוכר את כל העולם הבא שלך, ואת הבכורה וכל הדבר הזה. אבל בני מסוימת גם אנחנו עושים את זה. בשביל איזה הנאה רגעית, איזה שעשוע, משהו להעביר איתו את הזמן, קצת ככה, לא יודע מה, לרפרף, קצת איזה ריגוש, אנחנו מוכרים את העולם הבא שלנו על הדבר הזה. טוב, אז עד כאן בעצם היה הדוגמאות שאמרתי. שוב, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, זה בסדר. איך בדיוק זה עובד, ואיך זה יושב על תפיסת העולם. עכשיו הנקודה האחרונה שעליה אני רוצה לדבר, זה בעצם, נקרא לזה פתרונות, בסדר? או מה אפשר לעשות, אבל לפני כן אולי מישהו רוצה לשאול משהו? כן. שאלה מצוינת, אבל אני יכול להגיד לך שפעם התחלתי לעשות את זה. כן, כן, הוא שואל, מה, למה כבר מתחילת הרב קוק והתקופה הזאת לא התחילו לייצר תרבות? אני יכול להגיד לך שהרב קוק הבין את הסוגיה שאני מדבר עליה עכשיו, והוא כתב אין סוף מקומות. אני פעם ניסיתי לרכז, הגעתי לעשרות מקורות, עשרות רבות של מקורות, שאנחנו מדבר על הנקודה הזאת. אנחנו חייבים לייצר פה בארץ ישראל תרבות משלנו. הרב דיבר יותר על ספרות, כי זה העיתונות וספרות, שזה היה הדבר המרכזי. דרך אגב, הרב גם ניהל מלחמה נגד עיתונאים ועיתונים שפגעו ביהדות, שזלזלו ביהדות, בסדר? דברים קשים מאוד. הרב ניהל מלחמת חורמה, כי הוא הבין שתקשורת זה דבר קריטי, שתרבות זה דבר שמעצב את דעת ההמון. זה לא תחום שאתה יכול להזניח אותו לאנשים אחרים. אני עומד לדבר איתך על עשרות מקורות, באיפה שאתה לא רוצה. אוקיי? והוא גם בעצמו ניסה לייצר, יש מקומות שהוא ניסה לייצר, חבורת עיתונאים וחבורת תלמידי חכמים שידעו לייצר פייט תרבותי וכדומה, דיבר על שירים, דיבר על כל מיני הפלטפורמות שהיו בתקופתו. אין לי כל כך תשובה לשאלה למה זה לא עבד. כלומר, למה הציונות הדתית השקיעה בהמון תחומים והגיעו להצלחה נפלאה, ובתחום התרבות, אפס. כאילו, זה אפילו לא אופק, זה אפילו לא... ניקח למשל שרים מהציונות הדתית, איזה תיקים הם יקחו? תיק החינוך, תיק ההתיישבות, תיק הנגב והגליל, תיק הזה. מישהו יעלה לדעת ששר דתי לאומי ייקח את תיק התקשורת? או את תיק התרבות? זה כאילו מה לנו ולזה, נכון? אנחנו עסוקים בדברים חשובים. כן, אבל בלי התרבות לא הולך לארץ ישראל. בלי התרבות אין לך פה משרד הדתות. אם לא תשלוט על התרבות, חבל על כל אנרגיות, אתה מבין? אבל משהו שם התפספס, אני לא יודע למה. כאילו, ירדנו מאוד לפסים המעשיים, וקצת שכחנו את העיקרון העל שהרב כל כך לימד אותנו, שהמעשיים הם תולדה של המחשבות. וקצת הזנחנו את עולם המחשבות. לא, תלמידי חכמים וזה יש הרבה. לא, אבל זה פחות תרבות. תרבות, אגיד לך מה, תרבות זה תרבות להמון הרחב. תראה, הציבור... תראה, אתה צודק, אבל זה קבוצה, תראה, הציבור התורני בתוך... כן, יכול להיות, אבל אני אומר, זה עדיין לא... דרך אגב, תחו דוגמה, בסדר? הורי ציוני דתי קלאסי. אם הבן שלו יגיד שהוא רוצה, נגיד, להיות תלמיד חכם, בסדר גמור, רוצה להיות עורך דין, סבבה, רוצה להיות רופא, מצוין, נכון, עורך דין, איש הייטק, מהנדס, הכל בסדר. בינינו, רוב ההורים הפולנים, בסדר? למרות שזה גם נכון לגבי ספרדים בציוד הדתי. ילד יבוא ויגיד, אני רוצה להיות זמר. כאילו, אחי, מה נסגר איתך? כאילו, בוא, תלמד מקצוע אמיתי, זה לא כבוד בכלל. אפילו מי זמר מצליח, לא קובע זה, אבל כאילו, יהיה לו, זה לא כבוד להורים, כי אנחנו חברה, שוב, זה תוצאה של חברה, כן? שלא באמת מעריכה, הוא יגיד, אני רוצה ללמוד תקשורת. לא, בחיית תקשורת, בלה בלה בלה, הכל דיבורים, נכון, הכל דיבורים. זה לא, לא, וזה גול עצמי, כי זה בדיוק הסיבה, למה גם אנשים מוכשרים בתחום, לא ילכו אליו, כי כאילו, זה לא מספיק מכובד, אז הם יקחו, ילכו לדברים אחרים. כל המקצועות, תראו, כל המקצועות הם מקצועות מכובדים, חוץ מקצועות התרבות. זה תמיד נחשב לבל, ואם אתה הולך לתחום כזה, כולם יודעים הרי מה המשמעות, כן? כאילו, וואו, כל כך לא מצליח ללמוד, כל כך לא יודע ללמוד, כנראה שאין לו בגרות ואין לו פסיכומטרי, כל מה שהוא צריך להתקבל זה רק חוג לתקשורת בלא יודע איפשהו, או באיזשהו מגמה לציור, שכוח, מה? כי הם מעריכים תרבות, זה היופי, זה מה שאני אסביר. אפרופו מה ללמוד מהם, אצליהם להיות אומן זה כבוד, להיות אדם שמייצר תרבות זה ערך, להיות איש תקשורת שיש לו השפעה זה שליחות, ואצלנו לא. לא, אבל זה לא תפקיד לרבנים. רבנים לא יכולים להיות הכל, אתה יודע, הוא לא יכול להיות גם רופא, גם חייל, גם זה, גם זה. זה לא, זה ציבור שלם, תקשיב, העיקרון מאוד פשוט. כשציבור מרים דגל, לא כל הציבור הרי יהיה ככה, נכון? אבל כשציבור מרים דגל, האנשים שמתאימים מקבלים את הגב הזה, והם יעשו את זה בפועל. תראו לך דוגמה, כמה מהציונות הדתית קצינים בצבא? בסוף זה קבוצה מאוד קטנה, אבל בגלל שבציבור כולו זה ערך, אז מי שכבר מתאים, כן, אבל כמה אחוז זה מהחברה כולה? קח את כל החברה הדתית, לא יודע, מחצי מיליון. כמה מתוכם עכשיו כל קורצינים יש בערך 50 קצינים? זה בערך 0.0001. בסדר? עזוב רגע אוכלוסייה, אני שם מהציבור עצמו. למעשה, כמה בפועל יהיו קצינים? קבוצה מאוד קטנה. אבל ברגע שהציבור מכוון לזה, אז מי שמתאים, מרגיש שהוא כמו שליח ציבור. אותו דבר תלמידי חכמים, בינינו, בכל חברה, גם בחברה החרדית, אגב. כמה באמת בסוף יוצאים תלמידי חכמים מכל החברה? לא כולם. אבל כל החברה מכוונת לזה, אז מי שמתאים, יש לו גב, הוא הולך על זה. לכן אני אומר, זה לא קשור אם אני באופן אישי אומן. אנחנו כציבור צריכים להבין שסוגיית התרבות היא קריטית. ועכשיו אני מגיע בעצם מזה לנושא של הפתרונות. אז איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? כן. לא שומע, מכילה. כן, מאוד. נכון, אבל זה הבעיה, שזה לא הדגל שלנו. בוא, אתה יודע, אומנים או זמרים או אנשי תקשורת, תחשוב. תחשוב אם היה לך איש אמונה שפותח את תוכניות הצהריים ברשת ב' או בגלי צהל. קרוב לחצי מיליון אנשים שומעים אותו. אתה קולט מה זה? ותאיך שהוא עכשיו הבן אדם שמפרש לאנשים את המציאות מתוך העמדה שלו ומסביר להם כאילו מה קורה מה שנקרא, נכון? מה קרה לך? זה מטורף. אז אני אומר, נגיד ככה, הרב קוק חשב שזה דגל. לא, לא נכון. ברור, כי יש תפקיד לתרבות, רבותיי, התרבות זה המרחב שבו המחשבות והרגשות, התרבות והספרות, ברב קוק, סתם לכם בסוגיים, יש שתי מושגים, יש ספרות ויש תרבות, בסדר? ספרות זה כוונה עולם הרוח והמחשבה, תרבות זה עולם הרגש והדמיון, אוקיי? הרב כותב בהמון מקומות, שכמה זה חשוב שיש ספרות ואומנות, אוקיי? אומנות, סליחה, לא תרבות. אומנות זה רגש ודמיון, ספרות זה השכל והמחשבה. אני אומר לך עשרות מקומות שהרב מדבר על זה שצריך לייצר, כי זה הופך את הרעיונות המופשטים למשהו חי. האומנים והסופרים, בלשון הרב, שזה סופרים, אנשי תקשורת וכדומה, הם נקודת חיבור בין עולם התורה ועולם הרוח העמוק של תלמידי החכמים, שלא תמיד הוא שייך לציבור להמון הרחב, הם מה שנקרא מפשיטים את זה ומתרגמים את זה הלכה למעשה באקטואליה וכל מיני דברים כאלה. זו חוליה מאוד חשובה שמקשרת בין אנשי הרוח לציבור הרחב. אני רק אומר שהרב קוק חשב שזה מאוד מאוד חשוב. בסדר? זה יועיל, אבל אני לא יודע למה לא מודדים. לא יודע. בעיניי איש רדיו יותר חשוב מקצין בצהל היום. הרבה יותר חשוב. פי אלף יותר חשוב. יש רדיו אמוני, לא עם כיפה לראש. זה עם כיפות על הראש יש. אני מדבר על אדם שגם מתחת לכיפה יש יראת שמיים ומבט של אמונה. פה זה קריטי הדבר הזה. ברור, תמיד תלמידי חכמים זה הכי חשוב, אבל אתה יודע, זה לא רק דגל אחד, יש לנו עוד כמה דגלים. אמרתי, אני אומר אפילו עזוב דגלים, ברמה הפשוטה. להיות עורך דין זה מכובד? כן. ולהיות אומן זה לא מכובד, זה פושט. כשאני אומר שבעצם זה הפוך. מבחינת ההשפעה הציבורית, שוב, אם זה אומן נראה שמיים ואמונה כמובן, כן? הוא הרבה יותר משפיע, גם עורך דין זה חשוב, אבל כאילו, במידה מסוימת זה יותר חשוב, זה שייך לעולם הרוח. אני רוצה לבוא בקיצור לסיום רבותיי לנקודה האחרונה, וזה טוב, אז מה עושים? שוב, גם אם זה לא רלוונטי לכם באופן אישי, זה רלוונטי גם כציבור וגם לאנשים אחרים. אז בחיים הפרטיים ויש במרחב הלאומי, בחיים הפרטיים, תכלס, פשוט צריך לנתק מגע. צריך לייצר מצב שבו לא מכניסים תרבות חילונית הביתה. בשום סיטואציה ב-99%. למה אם ב-99%? כי יש מצב למצוא איזה ספר ילדים נחמד שמדבר קצת בחרוזים ובשפה העברית, ואם אתה עובר עליו, דרך אגב, על הציורים, וספרי ילדים תמיד תראו את הציורים, שם נמצא המסרים הסמויים, וואלה, אתה יכול להגיד נחמד, בסדר. אבל באופן כללי, 99% מהתרבות החילונית זה דברים מנוגדים לתורה, ופשוט לא מכניסים את זה הביתה. לא מכניסים. אני חושב שגם סך הכל בתים תורניים ככה עושים, לפחות אני בחיים שלי ככה עושה, כמו שאתה לא מכניס אוכל מקולקל הביתה, ובמידה גילית שיש לך אוכל מקולקל, אתה מיד זורק אותו לפח, אז כמו שאתה דואג לגוף, בוא נדאג גם הנשמה. אז גם הנשמה לא רוצה לקבל אוכל מקולקל, ובמידה ואיכשהו לא יודע מה טעינו והמצב וזה יתקבל, אז פשוט נעשה למה שעושים, נעשה הדבר הזה, תרבות מקולקלת זורקים כמו שזורקים אוכל מקולקל. בסוף צריך להבין, ברמת הבית הפרטי, האדם צריך לקבל החלטה. מי הולך לחנך את הילדים שלו, נקודה. בסדר? הוא? המורים שהוא בוחר, תלמוד התורה, לא משנה, מורים, מורות, לא משנה באיזה מסגרת, או המדיה החילונית, וצריך לדעת, אני מזכיר עוד פעם, זה שובר שוויון. זה כמעט חסר סיכוי. מערכת החינוך הרגילה לא יכולה להתמודד, לא משנה כרגע למה, זה קשור גם להרבה מניפולציות ומסרים סמויים ושטיפת מוח, אי אפשר להתמודד מול המדיה. זה או שאתה מנותק ממנה, או שאתה פשוט נשאב אחריה. זה במרחב הפרטי. אבל במרחב הלאומי חייבים לייצר אלטרנטיבה. בסדר? הפתרון להתרחק זה לא פתרון טוב. ואני אומר, כמו שביטחון והתיישבות והתנדבויות וחצת זה דבר חשוב, גם תרבות זה דבר קריטי. בהקשר הזה אני חושב, כמו שאמרתי קודם, יש לנו הרבה ללמוד מהחרדים. תבינו, הבורק אין בו מים, אין וקום במציאות. בסדר? אנשים צריכים ליצור תרבות. מה החרדים עשו? פשוט יצרו לעצמם את כל הפלטפורמות. יש להם אתר האינטרנט שלהם, יש להם עיתונים משלהם, יש בציבור החרדי, סתם תדעו, זה קרוב ל10 עיתונים של מה שנקרא סוף שבוע. 10 עיתונים, עם חלקים, לא יודע מה, אנשים, ילדים, חדשות, זה, כן, לכל קבוצת קבוצה, כן, יש להם מהמשפחה, ויתד נעמה, ומרווה לעצמה, ולא יודע, לא בקי בכולם. כמה עיתונים יש לציבור הדתי-לאומי שמשקפים את תפיסת עולמו? רבע עיתון. עלוני שבת זה שמינית עיתון, זה לא באמת עיתון, זה פרסומות עם קצת ואותים. ובשבע זה לא ממש עיתון. בסדר? זה כאילו חינמון, לא עולה שלילה בחינת התוכן, בחינת, אתה יודע, זה 2.5, זה כתבה אחת כל שבוע, קצת מאמרי דעה, ונגמר הסיפור. בוא נגיד, סיימו צביר, אוקיי? אבל תשימו לב, 70-100 שנה לא האמנו עיתון שמייצג את תפיסת העולם של הציונות הדתית. עכשיו, דרך אגב, למה זה לא עובד? למה קשה להקים עיתון כזה היום? כי בשביל להחזיק עיתון אתה צריך מה? קונים! אתה צריך, מקור ראשון... קודם כל, סתם ליד הכללי, מקור ראשון הוקם מראש כעיתון חילוני. כי אמנם רבנים הקימו אותו, הרב שמואל טל ועוד כמה, אבל כל הרציונל היה לייצר אלטרנטיבה בעולם החילוני למעריב ידיעות. אוקיי, לכן הם לקחו את מאיר עוזיאל, שהוא היה בעצם עורך מעריב הרבה שנים, והוא בעצם היה עורך, כלומר זה היה סוג של טריק. אבל הגולם עלה ליוצרו, החברה החרדית, החילונית, לא הכניסה את מקור ראשון, לא תפס, ואז זה נהיה גול עצמי. ואז מקור ראשון נהיה היום העיתון שאולי הכי מחלן את הציבור הדתי-לאומי. בסדר? כי אנשים דתיים, כשהם קונים, גם מי שכבר קורא, לא יודע מה, ישראל היום, ידיעות וזה, הוא יודע שהוא עומד מול עיתון חילוני, אז הוא קצת, כמו שאמרתי, עם קצת ביקורת וקצת שיפוטיות, עומד מול מקור ראשון, משלנו. ואז כל הכביש, זה בין לייטי לרפורמי, בסדר? מבחינה רוחנית, אמנם הוא ימני, ארץ ישראל, טה-טה-טה-טה-טה, אבל מה שהם לא מבינים הוא שאם אתה פוגע ברוח ומחליש את התורה, אז גם ארץ ישראל לא הולך בסוף. בסדר? אז איך? עכשיו אני אומר, למה, בשביל להקים עכשיו עיתון דתי רציני, צריך, לא יודע מה, 50 אלף מנויים, ואנשים שישלמו על זה כסף. אבל אם אתה כבר גם ככה קורא כבר את העיתונים החילונים, אז לא נשאר משיכה, אתם מבינים, זה מה שאמרת בזה, בצוות תרנגולת. כלומר, רק אם נצא מהתרבות החילונית כציבור, ואז יהיה צורך, כי יהיה לנו חסר, ואז ממילא נייצר. מה קרה לעולם החרדי? כמה שהוא התנתק מזה, אז יש להם אתר האינטרנט משלהם, עיתונים משלהם, יש להם עולם שלם של זמרים משלהם. לא יודע אם אתם יודעים, יש אפילו עולם שלם של סרטי קולנוע לחרדים. אוקיי? לא בקולנוע כמובן. הלוב דרך אגב אומר בעד או נגד, אני באופן כללי לא מתחייב כל כך בכלל למדיה והשפעה לדמיון וכדומה, אבל בואו נדבר ברמה הפשוטה של תוכן הפשוט. יש להם עולם שלם של מפיקים ויוצרי סרטים, זה בא במתנסים וכל מיני דברים ובתי ספר, תעשייה שלמה. אוקיי? בכל התחומים, בכל הפלטפורמות, יש להם ספרים, מישהו פעם נכנס פה לספרי אור החיים, או ספרי, נו, יפה נוף וכדומה, פלדיים, תלכו שם לאזור, נו, ספרי הילדים, זה מעצמה, אני פשוט מדי פעם נכנס לשם הקונה, מעצמה, יש להם מאות ספרי ילדים. גם קומיקסים, גם לילדים קטנים, גם ספרים של תורדים עלילה, לא שאני חותם על כל אחד, אבל לא משנה. הם מייצרים אלטרנטיבה, אוקיי? עכשיו, המחם אמיתי, אני כלא יודע מה, כאדם ששואף ל, לא יודע מה, להיות קשור לתורה וכדומה, אתה בברוך, כי אתה, זה החילוני אתה לא מכניס, החרדי אני כן מכניס הרבה, אבל אתה יודעים, בסוף זה לא 100% מה שאני מאמין, ומה שאני מאמין, אין, פשוט אין, אין. לכן אני אומר, זה משהו שצריך להיות שינוי בתפיסה של הציבור כולו, בסדר? לא יכול להיות שלכל ציבור יש תרבות בשמי שלו, שוב, ספרים, משחקים, גם לבוגרים, גם לצעירים וכדומה, אוקיי? ולפה יש ציבור שלם שכל כך הרבה דברים הוא יודע לעשות, ורק תחום אחד אין לו. ואני אומר רק לסיום, שזה לא רק דאגה לנו, בסדר? וזה באמת משפט אחרון. סוגיית התרבות היא סוגיה לאומית, כי המדיה החילונית פוגעת לא רק בנו, היא בעיקר פוגעת בחברה החילונית, כי להם אפילו אין את התורה שתהיה קצת, קצת קונטרה למה שקורה שם. חברה החילונית היום היא כמו חטוף, נחטפה על ידי קבוצה קטנה, קיצונית מאוד, פרוגרסיבית, אלימה, ליברלית, שפשוט משליטה את הדעות שלה ואת הערכים שלה על כל החברה החילונית, למרות שרובם לא מסכימים מזה דרך אגב, מי ידאג להם? מי יציל אותם מזה? כלומר, זה לא רק, אני אומר, אנחנו צריכים לייצר תרבות טובה כדי לייצר אלטרנטיבה לנו, שזה בשלב הראשון, זה גם שליחות לאומית, רבותיי, זה משהו שאנחנו נידרש לזה במוקדם ובמאוחר. לא נוכל להתחמק מהדבר הזה. עולם התורה כולו, גם הדתי, גם החרדי, לא משנה. יצטרך לייצר פה פייט, צריך לייצר אלטרנטיבה, כי מה לעשות? זה התרבות של עם ישראל, תרבות הישראלית, כמו שהרב צבי יהודה כותב, כן? זה משהו מאוד עמוק. כל עם, ודרך אגב ידוע בעולם בכלל, עמים מאוד משמרים את התרבות שלהם, כי זה החיות. זה הנשמה, זה כאילו בסוף, מה שנקרא, המשמעות של החיים, המהות של החיים, אנחנו לא יכולים לחנק בלי סוף תחת התרבות של אירופה ואמריקה, שרק מתרגמים אותה לעברית, ואז זה נקרא תרבות ישראלית, בסדר? אנחנו חייבים אוויר לנשימה משלנו. כמה שיותר נקדים, כמה שיותר נשנה את הסוויץ', ונבין שעוד פעם ברמה הארצית הלאומית, אנחנו צריכים ליצור את זה, זה לא אומר שאני באופן אישי יהיה זמר או אומן, כנראה זמר אני לא יהיה כבר, בסדר? אבל ברגע שזה יהיה לגיטימי, זה יהיה. דרך אגב, תכף דוגמה בעולם החרדי. נכון, יש זמרים חסידיים? נכון, מכירים את הבוטה, זמר חסידי? למה אין זמר ליטאי? אתם פעם? אין מושג כזה זמר ליטאי. יש רק זמר חסידי. אתם יודעים למה? כי בעולם הליטאי, בסדר? זה לא ערך להיות זמר. ואם בחור בישיבה ליטאי תנגן שעה בגיטרה ביום, זה ביטול תארה. לכן זה לא יקרה. אבל בעולם החסידי, כידוע, הניגונים זה דבר מאוד משמעותי. והם יעודדו. אוקיי? גם מבחינת הבית וגם מבחינת הישיבות, אם מישהו נמשך למוזיקה והוא מנגן, הוא יקבל את כל הפרגון. אז בסוף תקבל, נו, מוטי שטיימץ, בסוף תקבל אברהם פריד, בסוף תקבל, נו, קיצר, שימו לב, רוב מוחלט לזמרים החסידים, תראו, הם או ספרדים או חסידים. אני אפילו לא עולה לי אחד בראש וליטאי, בסדר? למה אני אומר את זה? כי הנה, זה דוגמה למה ההבדל בין חברה שאומרת זה דבר חשוב, ואז מי שמתאים, עד רבה, הולך עם זה, וחברה שאומרת זה לא חשוב, ופשוט הדלתות נסגרות, אז זה לא קיים. תנין, זה מתחיל מהחברה כולה. טוב, בעזרת השם רבותיי, זה חלק מהבירור של דור הגאולה, בסדר, חלק מהבירורים, חלק מהניצוצות שאנחנו צריכים לברר מהקליפות, בעזרת השם, כמו שיש לנו את משיח בן יוסף, וכמו שיש לנו מה שנקרא זר אדם, זר הבהמה, יש לנו המון מה שנקרא אתגרים בבניין הפיזי של המדינה, ברוך השם, הגענו לתקופה שהאתגרים הפיזיים פחות או יותר יציבים, ומה שנקרא עוברים לקומה הבאה של בניין הרוח, כן. בוא נגיד, האופטימי שלי זה 50 שנה. תראה, סרטים ספציפית אני לא יודע, ספציפית אני לא יודע, אמרתי לך, אני, כל הקטע הזה שאתה בואה מול המסך, אני לא יודע, אבל בוא נדבר על... מה? אני אומר הכל, הכל, כל מה שקשור לתרבות. שירים. מה? ברור, ברור. אי אפשר להתחמק מרשת חברתית, זה משהו שתמיד יהיה. עזוב, רשת חברתית זה פלטפורמה, זה רק לי. אין הבדל אם זה פשקביל או פייסבוק, זה אותו דבר בדיוק. קיר שרשום עליו תוכן. נכון? אותו דבר. לכן זה לא משנה הטכני, השאלה זה התוכן, המהות. אוקיי? אנחנו צריכים לייצר פה, צריכים לייצר תרבות משלנו, שתשקף את נטיות הנפש שלנו, הרוחניות והמוסריות. טוב, זה כבר פרטים, בואו נעביר אחרי זה. כן, נכון, נכון, דרך אגב. תורה תחיים נתנו פייט, גם בעולם הקולנוע, גם בעולם הזה. יפה, ככה מתחילים. נכון? לי יש אישית חבר, שהיום הוא לומד קולנוע בבית ספר מספר אחד בארץ לקולנוע, אוקיי? מאוד חילוני מאוד זה, מתוך שליחות. כלומר, הוא צמוד לתלמידי חכמים, דוס רציני מאוד, והוא אומר, אני, הוא מבחינתו, רוצה לעשות מהפכה בתחום, ורוצה להיות מקצועי מספר אחד, אוקיי? אז כאילו, פשוט הולך ללמוד שמה. באמת, ללמוד את המקצוע, להתברק בתוך הזה ולהציר תחלים משלו. קבוצה דרך אגב שמאוד משמעותית בתחום הזה זה החוזרים בתשובה. בסדר? הם מאוד מאוד עוזרים לנו בתחום, כי הם מה שנקרא באים עם המקצועיות והקשרים וכבר מה שנקרא הם בתוך המערכת, ואז הם חוזרים בתשובה, אופ! יש לנו שם גייס חמישי, ואז הם מתחילים לייצר תוכניות בבפנים. בסדר, בעזרת השם, ברוך השם זה. כן. למה? פייסבוק זה משהו טכני. אמרתי, אין הבדל בין פייסבוק לעיתון כתוב. זה אותו דבר בדיוק. זה דוגמה אחת. אבל דוגמה שנייה, שאלת לך שאלה. תראה לך שיש הצגה, בסדר? לילדים בבית ספר, שמתארת, לא יודע מה, התמודדות של ילד עם... לא יודע מה, אתגר כזה או אחר בחיים שלו, וברוך השם הוא מתגבר, וכל האווירה של ההצגה זה גבורה ואומץ לב והשתדלות. מה, זה לא יפה? למה לא? תיאטרון זה כלי, תקשיב. כל כלי יש תוכן לתוכו. שאלה טובה, אני לא בדיוק יודע אומך אמיתי, אוקיי? אבל על פניו אני לא רואה סיבה שלו. תבין? כי למה לא בעצם? זה משהו שיכול מאוד לחזק, מאוד, כאילו כמו שברוך השיש שירים וזמרים, כמו שברוך השיש, לא יודע מה, ציורים וקומיקסים וכדומה, למה שלא יהיה גם הצגות? תראה לי. טוב, רבותיי, שר כוח, תודה רבה. מקווה שהצלחנו לחדש פה משהו. בעזרת השם, שנזכה, באמת. רק שכחתי משהו אחד להגיד מבחינה, רק שנייה, תבואו איתי. עוד דקה, אני רוצה להראות לכם פה משהו. תראו, שכחתי מה הנקודה האחרונה להראות לכם. הרבה אנשים ששומעים את הדברים האלה, קשה להם להאמין. מה, עד כדי ככה תקשורת? מה, עד כדי ככה כל אג'נדה? או, מה, כל אנשי התקשורת הם שמאלנים וליברליים? אתה מגזים. לא יכול להיות. מה, הם משקרים? מה, הם מעוותים את המציאות? התשובה היא כן. אבל אנשים קשה להם להאמין, בסדר? ולכן אחד הדברים שעוזרים להבין את זה, מי שזה קצת מעניין אותו, זה לקרוא אנשים שבאים מהתחום הזה, ופשוט מספרים לך שזה מה שקורה. סתם לכם כמה דוגמאות קטנות שיש לי בבית. אוקיי, למשל, סתם דוגמה. יש פה חוברת שחגי סגל, אחד העיתונאים הדתיים הוותיקים, קורא לזה, כך נכבשו אולפנים ומערכות העיתונים בישראל, חוברת, בוא נגיד, זה רציני, יש פה איזה 70 עמודים, שפשוט מסביר איך כל גופי התקשורת בישראל הם שמאלנים. לגמרי, ואיך זה עובד, איך השיטה עובדת שרק הם מביאים את עצמם ורק הם מתקדמים ורק הם מבינים את עצמם. כשאתה קורא את זה והוא בא מתוך המערכת, אז אתה אומר וואלה, אותו דבר יש ספר שאני ממליץ עליו, כן, בטח אתם מכירים, הסטנדרט הנדסת תודעה, גם כן, בא בן אדם מתוך התקשורת ומתוך המערכת, מסביר לך איך זה עובד ואיך התקשורת פשוט מעצבת את תפיסת העולם של האנשים. תכף ספר אחר, למשל בריונים, זה ספר שבכלל תרגם, זה ספר שנכתב על ידי מישהו בארצות הברית, אתם יודעים, כל מה שטוב, טוב שפה, אז יש גם שם כידוע. ספר שמתאר אותו דבר בדיוק. איך התקשורת בארצות הברית פשוט שוטפת את המוח לאנשים, יש לה אג'נדות מאוד קיצוניות, והיא כופה אותם על הציבור, פשוט בצורות כלב ואחרות. יש פה ספר שעושה כמה ואת המוזר של אירופה, למשל, שדבר על כל ההגירה, ואיך בעצם עמים שלמים באירופה היום מתאבדים על ידי זה שהם מביאים המון המון מאגרים, ואז הם מאבדים את הלאומיות שלהם. איך? כל האירופה, אבל למה אני מביא את זה פה? כי הוא מדבר, למשל בספר הזה, על איך התקשורת משתפת פעולה. למשל בשוודיה, בסדר, הנאורה, יש המון המון מאגרים, ו-95-90% מהפשע, ו-90% מהאלימות, ו-90% מפגיעות בנשים, זה על ידי מאגרים. אבל אם תגיד את זה, זה הורס את הנרטיב. אז איך למשל התקשורת, ואפילו, כן, פשוט לעולם לא תספר לך את הזהות של התוקף, כדי שחס וחלילה אף אחד לא יקבל מצב שכן, נהגים תוקפים. יש פה עוד ספר שכדאי מאוד להכיר אותו, מדוע אתה מצביע, בכוונה מביאים, אני מביא פה ספרי חול בכוונה, כדי מה שנקרא, זה כמו הידע המקצועי, אנשים שבאים איתו, למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, גם כן מסביר פה איך התקשורת בישראל עם מנגנון משומן של ערכים מאוד מסוימים, ואיך לנסות להשפיע על כל החברה בדבר הזה. אז זה ככה מי שרוצה, ויש עוד הרבה ספרים, אבל רק הבאתי את העיקרון. טוב, חזק וברוך, סליחה, זהו, גמר.